Okay. אז דיברנו קצת על נושא מחלוקת ואמת. דיברתי קצת על המושגים של האמת, על מבט ראשון על ראשוני על מחלוקות. הכיר, נכון? על ריבוי אמיתות, כן, מה המשמעות של ריבוי אמיתות? פוסט-מודרניות קצת. אחרי זה עברתי לרוב בבית דין, מול רוב דמוקרטי, למה הולכים אחרי הרוב בבית דין, למה הולכים אחרי הרוב בדמוקרטיה או בקהילה, בקבלת החלטות חברתיות, קצת חוכמת ההמונים. ודיברתי על רוב כשלא יושבים ביחד לשולחן ודנים בדעות אחד של השני, וסיימתי בפעם הקודמת לגבי החינוך על רוב דאיתא קמן בבית דין, למה הולכים בבית דין אחר הרוב, אז החינוך אומר שם שזה בגלל שבדרך כלל הרוב קולע יותר לאמת. ועל זה הערתי שלכאורה זה נסתר מהגמרא בחולין, כי הגמרא אומרת שרוב בבית דין זה רוב דאיתא קמן. והרוב שמתאר החינוך הוא לכאורה רוב דלייתא קמן, ואז הסברתי שלא, כי בעצם אני לא באמת יכול לעשות סטטיסטיקה על מקרים שונים שבהם היו מחלוקות בין הרוב למיעוט, ולבדוק מדגמית האם בדרך כלל הרוב צודק. אין לי שום דרך להגיע לשאלה מי צודק, שלא דרך הראיות שעמדו גם לפני הדיינים. ולכן בעצם מדובר באיזשהו חישוב סטטיסטי, חישוב אפריורי, של שבהנחה שיש דיינים באיכות פי, כן, אז מה הסיכוי ששני דיינים טועים לעומת הסיכוי ששני דיינים צודקים? ואמרתי, לא הראיתי את החישוב ממש, אבל אמרתי את העקרונות, שהסיכוי לטעות קטן, ככל שמספר הדיינים גדול, ולכן צודק החינוך שאומר שהרוב בדרך כלל קולע יותר לאמת, אבל זה רוב דאיתא, ולא רוב דלייתא קמן. עוד פעם תזכיר לי את השם, אבינו. טוב, זה מה שעשינו עד עכשיו, אני רוצה עכשיו לעבור באמת למחלוקות בתוך העולם ההלכתי, לאו דווקא בבית דין, אלא באופן כללי איך מתייחסים למושג המחלוקת, ואני רוצה להתחיל עם גמרא במסכת עירובין. כן.
עד עכשיו כשדיברנו על הכרעות בבית דין, דיברנו רק על בעיות שהן כאילו של הכרעה של כן ולא.
אוקיי.
מה אנחנו עושים במקרה של שאלה כמותית?
מה, כשדיין אחד נגיד רוצה לחייב אותך 100 שקל והשני מחייב אותך 200 שקל?
השניים האחרים מחייבים אותם 200.
נגיד, לא משנה, או איזושהי התפלגות של חיובים שונים. אני חושב שבדרך הפשוטה, אני חושב שהולכים אחרי הרוב גם בעניין הזה, נדמה לי. אם השניים מחייבים 100 והאחד מחייב 200, אז בעצם שלושתם מסכימים שהוא חייב מהם. ולגבי המאה הנוספים, יש רוב נגד מיעוט, אז את המאה הנוספים אי אפשר לחייב. אז באופן עקרוני הולכים אחרי הרוב. יש מאמר מאוד מעניין על זה של רון שפירה. הוא היה פה פרופסור למשפטים פעם, ועכשיו הוא משהו ראש מכללת פרס ברחובות. הוא הנשיא של מכללת, הוא היה הסגן של הפצר. והוא כתב פעם מאמר, הוא כזה עושה גם במתמטיקה ומשפט. והוא כתב מאמר מתמטי על העניין הזה. ואת איך מקבלים החלטות כאשר יש הבדלים בתפיסות של בפסקים של הבדלים כמותיים בין הפסקים של השופטים השונים. הוא מציע שם כמה מודלים, אני כבר לא זוכר אפילו את הפרטים, פעם קיבלתי את זה לקרוא, היה מאמר מאוד מעניין, אני ממליץ לך אם זה מעניין אותך. טוב, אז בואו נלך לגמרא בעירובין. מה רבי אבא? אמר רבי אבא, אמר שמואל. שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל. הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים הם, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחין ועלובין היו, ושונין דבריהן ודברי בית שמאי. ולא עוד, אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהן, כאותה ששנינו משהיה ראשו ורובו בסוכה ושכונו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, אמרו בית הלל לבית שמאי, לא כך היה מעשה, כן, זה רבי יוחנן בן החורנית וכו', זו דוגמה לזה שהם הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם. אז אני רוצה טיפה להיכנס לסוגיה הזאת בשלבים. זאת אומרת, קודם כל, לנסות ולהבהיר את הרקע לדברים, שזה כבר נוגע בנושאים שכבר עסקנו בהן, דיברנו על על הרקע ההיסטורי של המחלוקות, כן, המהפכה ביבנה, רבן גמליאל ורבי אליעזר, ובעצם זה מתבטא במחלוקות של בית שמאי ובית הלל, אז על זה אני אדבר בקצרה, ואחר כך אני אכנס להכרעה, למשמעות של מה זה אלו ואלו ואלו חיים, מה זאת הכרעה הלכתית, האם יש אמת הלכתית אחת או לא, אז על זה אני רוצה לדבר עוד מעט. קודם כל לגבי המחלוקת עצמה. אז שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. טוב, שיעשו הצבעה. מה הבעיה? אחרי רבים לעתות, רק עכשיו למדנו, נכון? אם יש יושבים בסנהדרין, בית הלל, בית שמאי, תעשו הצבעה ותקבלו החלטות. הייתה ביבנה, עוד הייתה, תלמידי הלל ושמאי היו ביבנה, כן? יבנה ואושה, ואחר כך, לא סנהדרין בירושלים, אבל הייתה...
בית הלל תמיד הם לא
אכלו. נו, אז מה הבעיה? אז למה הם לא אכלו? למה הם לא אכלו להכריע? כן, אז הלכה כמו בית הלל, כי הם הרוב, מה הבעיה? כן? כן, אז ברור שהמצב הזה הוא מצב מאוד בעייתי. אפשר היה, עכשיו אני חושב, מה שאתה אמרת, יש, שלא חשבתי, זה באמת הערה שצריך לחשוב עליה יותר, אתם יודעים שכשהולכים אחר הרוב, לא סופרים רב ותלמידיו בתור קולות שונים. בגלל שברגע שהרב קובע את הקולות של תלמידיו, אז זה לא חוכמה שהם יותר. הם הולכים אחריו כי הוא הרב שלהם. תחשבו למשל, אפילו בשולחן ערוך מופיע מה קורה כשיש לנו גרסאות שונות בספר תורה. יש ספרי תורה שונים שבהם משהו כתוב קצת אחרת. איך אנחנו קובעים מה הגרסה הנכונה? לטענה הולכים אחרי הרוב. אוקיי? אבל אם יש שם ספרי תורה שאחד מהם מועתק מהאחרים, לפעמים זה ככה, כל סופר שכותב ספר תורה מעתיק מאיזשהו ספר שהיה לפניו, ככה בעצם כותבים. אז לא סופרים אותם כספרים נפרדים. כי בסדר, ברור שזה יהיה אותו דבר, אתה העתקת משם, זה לא חוכמה. אנחנו מחפשים דעות בלתי תלויות. דעות בלתי תלויות, אז אנחנו עושים רוב ביניהם. כשהדעות הן תלויות, אז אין מה לעשות רוב ביניהם. עכשיו, אם זה כך, אז באמת בבית שמאי ובית הלל יש איזושהי בעיה ללכת אחרי הרוב, כי בסדר, כל בית הלל אומרים ככה כי הם בית הלל, והם בית שמאי הולכים ככה כי הם בית שמאי, אז זה לא חוכמה שיש פה רוב, בסך הכל יש פה דעה אחת, מול דעה אחרת, רק במקרה להוא יש יותר רייטינג, כן, להלל, יש לו יותר תלמידים, אבל בסופו של דבר זה בסך הכל דעתו של הלל נגד דעתו של שמאי. אפשר היה להגיד ככה, כמובן זה קצת מציג את בית שמאי ובית הלל בצורה טיפה בעייתית, כן, לא חושבים באופן עצמאי, הם בעצם אומרים את הדעות שהלעיתו אותם בהם. כן, אני לא יודע, אני מקווה שבית שמאי ובית הלל לא היו ככה, אבל אני לא יודע, אי אפשר לדעת. בכל מקרה, טוב, זאת אפשרות אחת. האפשרות שעליה חשבתי מראש, עכשיו פתאום זה קפץ לי, אז זאת גם אפשרות. האפשרות שאני חשבתי עליה תמיד בסוגיה הזאת, זה אפשרות שקשורה למשהו אחר. תוספות כותב, או מביא, גמרא ביבמות, שהגמרא אומרת שבית שמאי היו מחדדי תפי, היו יותר מחודדים, יותר חריפים. ואז בעצם אומר התוספות שבית שמאי ובית הלל נחלקו בשאלה האם כשאנחנו הולכים אחרי הרוב, האם הולכים אחרי רוב האנשים או אחרי רוב החוכמה. ובאופן מאוד מפתיע, בית שמאי טוענים שהולכים אחרי רוב החוכמה ובית הלל טוענים שהולכים אחרי רוב האנשים. מה זה נקרא ללכת אחרי הרוב? יש להם ויכוח. מה זה אחרי רבים לעתות? כן, סופרים רגליים או סופרים ראשים? סופרים כמה רגליים יש לצד אחד וכמה רגליים יש לצד השני, ומי שיש יותר רגליים הוא החלוץ המרכזי. או שאנחנו סופרים את הראשים, אנחנו בודקים מה יש לך, כן, בין האוזניים. זה הרבה יותר חשוב מאשר כמה רגליים יש לך. ולכן במישור הזה טוענים בית שמאי, אנחנו יותר חריפים, ולכן זה שיש לכם יותר אנשים, זה לא אומר. מה שרלוונטי זה רוב החוכמה ולא רוב האנשים. הזכרתי את זה כשדיברתי על הבעיה הפלטונית, כן? שלמה לא נמסור את השלטון לחכמים. למה לא ניתן לחכמים? או נשקלל לפחות את המשקל של הקול שלך עם האינטליגנציה שלך. אוקיי? אז אמרתי שבהקשר של הדמוקרטיה זה לא רלוונטי, וששם אנחנו לא מחפשים את האמת, אלא מחפשים מה הציבור רוצה. אבל בהקשר של ההלכה, שם לכאורה, כמו שראינו גם בחינוך, ההליכה אחר הרוב זה בעצם האלגוריתם שההלכה מציעה כדי להתקרב ככל האפשר לאמת. שם כן המטרה היא להגיע לאמת. אם המטרה להגיע לאמת חוזרת השאלה הפלטונית במלוא העוצמה, אז למה באמת לא לתת משקל יתר לחכמים? למה לספור אנשים? אתה רוצה לדעת מה האמת, מה באמת ההלכה אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז מה, כמו שאומר החינוך, אפילו 600 אלף בורים כיוצאי מצרים לא יכריעו כמה אנשים חכמים, מה אכפת לי שיש הרבה? בדרך כלל יש הרבה טיפשים מעט חכמים. אז מה? אז תמיד תהיה לך כמו הטיפשים. אוקיי, אז שם דיברנו על האפשרות איך בדיוק מאתרים מי הוא החכם וכו'. אבל נגיד שיש הסכמה, ושם, ופה כנראה הייתה הסכמה, את בית הלל גם הסכימו שבית שמאי מחודדים ומבריקים יותר. זה מוצג כעובדה, לא כחוות דעת של מישהו. זאת אומרת, כולם הסכימו שזה המצב. במצב כזה אין בעיה לאתר מי יותר חכם, וגם אין חשש שהם יעשו באיזה שימוש לא ראוי, כי לא מדובר שם על החלטות מנהליות, כמו בקהילה או בדמוקרטיה או במדינה, אלא מדובר על החלטות הלכתיות. השאלה, מה אתה חושב שההלכה אומרת? אז כל הסיבות שהעלינו שם נגד ההצעה הפלטונית לא קיימות פה. למה לא נלך אחרי בית שמאי, שהם רוב החוכמה? זה מה שבית שמאי בדיוק טענו. בית הלל אומרים, אוקיי, בוא נעשה הצבעה. אומרים להם, בית שמאי, מה נעשה הצבעה? ההצבעה תגיד שיש לכם יותר אנשים, זה גם אני יודע. אבל אנחנו יותר חכמים. ומיעוט חכמים גובר על רוב פחות חכמים. מה? מה זאת אומרת? נעצו חרב בבית המדרש. בסדר, אבל מה? כן, אבל יש פה ויכוח אמיתי. השאלה היא, כשאנחנו הולכים אחרי הרוב, האם אנחנו סופרים את האנשים, או סופרים את החוכמה? וראינו שהחינוך למשל אומר, לא, אם יש אחד חכם ושניים פחות, אז ההלכה כמותו, לא הולכים אחרי הרוב, בבית דין. ויש עוד ראשונים ואחרונים שטוענים את זה, שבבית דין כשיש הבדל ברור ברמת הדיינים, ומוסכם, לא שאחד טוען, אני הכי חכם ולכן ההלכה צריכה להיות כמותי, זה לא חוכמה. אבל אני אומר, בהנחה שהאחרים, שהם הרוב נגדו, גם הם מסכימים שהוא היותר חכם. זוכרים, דיברתי על רבי מאיר, שזה שלא פסקו הלכה כמותו, זה אותו דף אגב, פה. זה אותו דף פה בירובין. כן, שלא ירדו לסוף דעתו, לכן לא פסקו הלכה כמותו. אם הוא היה כזה גאון גדול, אז היה צריך לפסוק הלכה כמותו, לא? אז מה, למה באמת לא נלך אחרי החכם יותר? אז בעניין הזה, כיוון שהייתה פה מתה מחלוקת, בין בית שמאי ובית הלל, בשאלה האם אחרי רבים להטות זה רוב האנשים או רוב החוכמה, המחלוקת הזאת הייתה תקועה. הייתה תקועה. ושבסופו של דבר, מה תעשה? תעשה הצבעה גם על השאלה הזאת, האם הולכים אחרי הרוב החוכמה או רוב האנשים, גם בשאלה הזאת אתה תיקלע לאותו פלונטר. לא תצליח. זאת אומרת, אין דרך לצאת מזה. ולכן שלוש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותינו, הללו הלכה כמותינו. זאת אומרת, עוד פעם, זה שהם נחלקו, מה התוספת הזאת, הללו אומרים הלכה כמותינו והללו הלכה כמותינו? התוספת הזאת אומרת שמעבר למחלוקת העניינית, היו הרבה שאלות הלכתיות שהייתה המחלוקת לגביהם בין בית שמאי לבית הלל. הייתה פה עוד מחלוקת. הללו אומרים הלכה כמותינו והללו אומרים, גם אני יודע שאתה חולק, ובכל זאת לטענתי הלכה כמותי. למה? כי אני הרוב. אנחנו אומרים בית הלל, וגם בית שמאי אומרים אותו דבר. אנחנו הרוב. רוב החוכמה, לא רוב האנשים. אז זה התוספת, כי אחרי שהם נחלקו גם אומרים, הללו אומרים הלכה כמותינו והללו אומרים הלכה כמותינו. מה זה התוספת הזאת? התוספת הזאת אומרת, יש פה גם מחלוקת בשאלה איך מכריעים את ההלכה. הלכה כמי, לא רק לגבי העמדות ההלכתיות עצמן, האם צרת הבת מותרת או אסורה. או האם מותר לאכול ששולחנו בתוך הבית, מה שהרבי יוחנן בן אחורנית שם. כן, המחלוקת העניינית. מעבר למחלוקת העניינית, הייתה מחלוקת מתודולוגית, מחלוקת בדרכי ההכרעה. איך מקבלים החלטות? עכשיו, כשהמחלוקת היא בדרכי ההכרעה, אנחנו תקועים. איך נכריע את המחלוקת הזאת? דרכי ההכרעה עצמן שנויות במחלוקת. הרב, זה אחד הנקודות המעניינות שעלו לי בתקופתו העליזה של אהרון ברק, שהוא כל הזמן ככה, היה נראה מתעמם כזה, הוא אומר, מה רוצים ממני? הייתה ביקורת מאוד חזקה עליו, בעיקר מימין כמובן, והוא אומר, אני לא מבין מה רוצים ממני, אני לא מביע שום עמדה, אני רק מסדר את המחלוקות כדי שתוכלו להתווכח, זאת אומרת, אני בסך הכל מאפשר לדמוקרטיה להתנהל. ומה שהוא לא הבין, או שעשה את עצמו לא מבין, זה שהמחלוקות נסובו על דרכי ההסדרה, לא רק על התוכן עצמו. זאת אומרת, שהוא נקט בדרך הסדרה מסוימת, זו עצמה הייתה החלטה, הכרעה במחלוקת. הציבור לא הסכים שכך צריך לקבל הכרעות, לא רק לגופו של עניין. כמו היום, אגב, זה חוזר היום. כן? הרוב הצביע בעד הקואליציה העכשווית, נכון? והאופוזיציה, או אלה שתומכים באופוזיציה, טוענים אז מה? הרוב לא קובע. בשאלות של, לא יודע מה, של איך אנחנו מתנהלים. כי יש פה שאלה, איך אנחנו קובעים את דרכי ההתנהלות. זו לא שאלה על מקרה כזה או אחר, שבו אנחנו עושים הצבעה והולכים אחרי הרוב. זה ממש מה שקורה היום. זה אותו דבר בדיוק. ברגע שהמחלוקת היא בשאלה איך מתנהלים, מחלוקת היא על דרכי ההתנהלות, אתה לא יכול לקבל לך אותו טוב. הדמוקרטיה אומרת שאם יש מחלוקת, עושים הצבעה, והרוב קובע. לא, יש לנו ויכוח על מה הדמוקרטיה אומרת. אז מה אתה רוצה שנעשה הצבעה? אני לא מכיר בתוקפו של הרוב לגבי שאלות מהסוג הזה. זה אותו דיון עצמו. זה ממש אותו דיון. ולכן באמת פה אנחנו לא מצליחים להגיע להכרעה, גם הבחירות לא מצליחות להביא אותנו להכרעה. אנשים לא מקבלים את תוצאות הבחירות, אגב, לדעתי בצדק. בלי קשר לעמדה עצמה. אלא אם באמת אדם חושב, עוד פעם, בלי שאני מביע עמדה, האם הוא צודק, האם בן אדם באמת חושב שיש פה משהו שהורס את הדמוקרטיה, או שנוגע לחיים המשותפים שלנו, הוא לא מקבל את סמכות הרוב. מה פתאום שאני לא מקבל את זה? סמכות הרוב מותנית בזה שאנחנו מחליטים להיות חברה אחת שמקבלת החלטה ביחד, והרוב הוא הכלי שלנו לקבל החלטות שיש חילוקי דעות. אבל יש החלטות מסוימות שאם אתה מקבל אותם, אני לא מוכן יותר להיות חברה אחת איתך ולחיות אחד איתך ולקבל החלטות ביחד. אז מה אתה רוצה שאני אקבל את החלטת הרוב? קבלי החלטת הרוב כשהחלטנו לקבל החלטות יחד. אם אני את זה לא מקבל, אז אין שום משמעות לרוב. טענה חשובה. הרבה מאוד אנשים לא מבינים את הוויכוח שמתנהל היום. יש ויכוח אמיתי, זה לא ויכוח, זה לא סתם ניצול ציני של טיעונים מופרכים רק כדי לקדם אג'נדות. יש פה ויכוח אמיתי בבסיס. יש הרבה אנשים שגם רוכבים על העגלה כדי לקדם אג'נדות. אבל בבסיס יש פה גם ויכוח אמיתי. מה?
אז המיעוט יכריע.
המיעוט לא יכריע, אבל המיעוט לא מוכן לקבל את הכרעת הרוב. עכשיו תחליט, מה אתה רוצה לעשות? אנחנו רוצים לפרק את החברה. זה מה שאנחנו רוצים. לא רוצים, רוצים לפרק את המדינה. לא מוכנים שהמדינה תמשיך ככה, אם היא מתנהלת באופן הזה. כל ההסכם, האמנה החברתית, שאומרת שאנחנו נוטלים חלק ומקבלים על עצמנו את הכרעת הרוב, היא כאשר מתקיימים איזה שהם כללים מינימליים. אם הכללים האלה לא מתקיימים, אני לא משחקים, שוברים את הכלים ולא משחקים. טענה לחלוטין עניינית, עוד פעם, בלי קשר שאני מצודקת או לא.
מלחמת אחים.
נכון.
פה זה מלחמת אחים.
נכון.
לא, אז מה עשינו?
מה עשינו? מלחמת אחים, זה מה שעשינו. זהו, אנחנו נעשה מלחמה. כן, זה בדיוק הטענה. מלחמת אחים זה לא מילת קסם. נכון, יש מצבים שבהם אנחנו נלחם. כי אנחנו לא מסכימים לקבל את הכרעת הרוב. טענה לגיטימית לגמרי. אפשר להתווכח עוד פעם, לא להסכים איתם או כן להסכים איתם, זה דיון אחר. אני למשל לא חושב שהדמוקרטיה בסכנה. גם אם היו עוברות הרפורמות למיניהם של הממשלה, שבעיניי הן גרועות, אבל זה לא איום על הדמוקרטיה בעיניי. אבל מי שמעריך שכן, לשיטתו זאת טענה לגמרי לגיטימית. טוב, אבל זה, אני חוזר לענייננו, אני רק רוצה להראות לכם, שאנחנו חיים היום במצב בדיוק כזה, בדיוק כזה, שיש ויכוח על כללי המשחק, אז אתה לא יכול להשתמש בכללי המשחק כדי להכריע אותו. ולכן כשאתה בא בטענות, רגע, אתה לא מקבל את כללי המשחק, שברת את המשחק. לא, אתה שברת את המשחק. אני לא מוכן לקבל את כללי המשחק ברגע שאתה משתמש בהם באופן הזה, נכון? אז זה פלונטר, ללא מוצא, אוקיי? אז במצב כזה אין דרך להכריע את הוויכוח. הוויכוח הוא על כללי המשחק.
אולי המוצא הוא פשרה על כללי המשחק?
בסדר, אז אם אנחנו מסכימים שהפשרה אפשרית, אין בעיה, אז נגיע, אז נסכים. אבל אני מדבר בהנחה שיש צד מסוים שלא, הוא לא רואה פה מקום לפשרה, כי העסק הזה מתפרק לדעתו. בסדר? ככה הוא טוען, עוד פעם. אתה להתווכח, שאתה לא להתווכח. אבל לשיטתו, הוא צודק, לשיטתו. אבל להתווכח איתו, אם יש איום על הדמוקרטיה, אין איום על הדמוקרטיה, יכול להיות שהוא מגזים, בסדר? תשכנע אותו. אבל אתה לא יכול לבוא אליו בטענות, בהנחה שהוא באמת רואה פה איום אמיתי על דמוקרטיה, אתה לא יכול לבוא אליו בטענות על זה שהוא מפרק את המשחק. הוא לא מוכן לשחק את המשחק אם הוא לא דמוקרטי. מה? בסדר, לא, הם לא פתרו, אל תדאג, הם לא פתרו שום בעיה. המלחמה הזאת תיגמר, אנחנו נהיה במצב יותר גרוע. יותר גרוע ממה שהיה. אנחנו נהיה במצב יותר גרוע ממה שהיה. טוב, אבל נעזוב, זה לא... אני רק, עוד פעם, אני לא אומר את זה כדי להביע עמדה, אני אומר את זה כדי להראות לכם את הסיטואציה. הסיטואציה שאנחנו פוגשים פה בגמרא, זאת הסיטואציה שבה אנחנו חיים. אותו דבר, אחד לאחד. ולכן לא נוצרה פה הכרעה. עכשיו, תוספות, זה בדף י' ג', בדף ו', תוספות שואל, למה יצאה פה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל, הרי אין משגיחים בבת קול. ראינו את הגמרא בתנור של לחנאי, בדף נ' ט'. במציע. כן, אז אין משגיחים בבת קול. אז מה יצא פה הלכה כבית הלל? בת קול יצא הלכה כבית... מה פתאום משגיחים בבת קול? לא בשמיים. מה אתם אומרים? למה?
זו דרך התילה.
נכון, תוספות מציע שם שלושה תירוצים, כל אחד יותר דחוק מהשני. לא צריך תירוצים. הקושיה לא קושיה. למה? כי כשאומרים לא בשמיים, הם מתכוונים לומר, תראה, יש לך כללי הכרעה הלכתיים. תשתמש בהם. אתה לא צריך להיזקק לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא סיים את תפקידו כשנתן לנו את התורה בהר סיני. משם והלאה, כללי ההכרעה הם חלק מהמשחק. אם יש ויכוח, בסדר, ספק דאורייתא לחומרא, ספק דרבנן לקולא, הליכה אחר הרוב, יש כללים, שודא דדיינא, לא משנה, כל מיני ספקות, יש לנו כללים מה אנחנו אמורים לעשות במצבי ספק. אוקיי? אבל במקום שבו הכללים לא מציעים פתרון לבעיה, אז אתה לא יכול להגיד לא בשמיים. להפך. הבת קול בעצמה גם כן ידעה שלא בשמיים היא. למה היא יצאה? היא יצאה בגלל שהיא הבינה שפה אין את האופציה לא להשתמש בשמיים. כי אין לנו כללי הכרעה הלכתיים שיכולים לתת לנו אלטרנטיבה. אין דרך, אנחנו לא מצליחים להכריע את המחלוקת באמצעות כללי הכרעה הלכתיים. ולכן אין ברירה אלא להיזקק לבת קול. כל הדיון, יותר מזה, זה לא רק שאין ברירה. מה זה אין ברירה? אם אסור אז אסור. מה זה אין ברירה? אין ברירה, אז תסרוג ברירה. מה לעשות? אסור. לא, זה לא קרה, אין איסור. כל האיסור להיזקק לבת קול, זה במקום שיש לך הכרעה הלכתית. אז אומרים לך, בשביל זה יש כללי הכרעה הלכתיים, תשתמש בהם. אבל אם אין לי כללי הכרעה הלכתיים שיכולים לעזור לי, אז מה לעשות? אז אני נזקק לבת קול. תגיד, אם יהיה, אפילו שם דמיון, כן, אם יהיה לופ, לולה הלכתית, אין דרך להכריע אותה. פרדוקס, בסדר? פרדוקס השקרן כזה בתוך ההלכה. מה נעשה? אם היינו יכולים, היינו מבקשים בת קול שתכריע. מה לעשות? אין לי דרך אחרת להכריע. ולולה זה משהו שאי אפשר להכריע אותו. אגב, בהכרעה פה יש סוג של לולה. תחשבו על מצב שבית שמאי היו אומרים שהולכים אחרי רוב האנשים, ובית הלל היו אומרים שהולכים אחרי רוב החוכמה. לו יצויר שזה היה המצב. אז מה היה קורה? שבית שמאי אומרים שהלכה כבית הלל. ובית הלל אומרים שהלכה כבית שמאי. בסדר? אבל אז אתה נקלע ללולה, נכון? אין לך דרך להכריע. כן? זה כמו פרדוקס השקרן. המצב של פה זה מה שאני קורא אנטי פרדוקס. אנטי פרדוקס זה מצב שבו יש לך שתי הכרעות שקולות, לא שאין שום הכרעה. פרדוקס זה שאין שום הכרעה. אנטי פרדוקס יש לך שתי הכרעות שקולות. למשל, דומה, מה זה איך בנוי פרדוקס השקרן? פרדוקס השקרן, כן, זה תושב קרטים אומר, כל אנשי קרטים שקרנים. אז זה כמובן לא פרדוקס. כי ההפך מכל תושבי... כל תושבי קרטים שקרנים, ההפך מזה זה שיש תושב קרטים שהוא לא שקרן, אבל זה לא חייב להיות אני. זה לא פרדוקס. מתי זה יהיה פרדוקס? מתי שמדובר במשפט בודד. משפט א' נקודותיים, משפט א' שקרי. זה פרדוקס, אוקיי? או לחילופין, משפט א' נקודותיים, משפט ב' שקרי. משפט ב' נקודותיים, משפט א' אמיתי. זה ניסוח בשתי טענות של הפרדוקס, אבל זה אותו דבר. אוקיי? אבל מה יקרה אם אני אומר משפט א' נקודותיים? משפט א' הוא אמיתי. לא שקרי. שקרי זה פרדוקס השקרן. משפט א' נקודותיים, משפט א' הוא אמיתי. מה קורה שם? יש בעיה או שהכל בסדר? לא, ממש לא הכל בסדר. כי הטענה הזאת יכולה להיות אמיתית, ואז היא באמת אמיתית, זה קונסיסטנטי, נכון? אבל היא יכולה להיות שהיא שקרית, ואז באמת יוצא שהיא שקרית, כי היא אומרת שהיא אמיתית. ואם היא שקרית, אז הטענה שהיא אמיתית היא שקרית, אז גם זה קונסיסטנטי. אז יוצא שבעצם המשפט הזה יכול להיות אמיתי, ויכול להיות גם שקרי, ושתי האפשרויות קיימות. טענה, בדרך כלל בשפה, הגדרה של אריסטו, כן, טענה זה טענה שיכולה להיות אמיתית או שקרית, אבל לא שניהם.
נכון? שאתה הבאת עם רבי יהושע ורבי אליעזר, פה היה, אני לא מבין למה בת קול יצאה, מה היה, הרי היה לך רבי אליעזר.
אז הגמרא אומרת למשל, אז הגמרא טוענת שעשו את זה לכבודו של רבי אליעזר, אבל לא באמת התכוונו שנשמע לקולה. הגמרא עצמה אומרת את זה.
שם זה עסק המשך,
הוציאו את הבת קול שם כדי להוציא את העיקרון שלו בשמיים, ואחרי שהעיקרון הזה כבר יצא, אז עכשיו בשביל מה יוצאת עוד בת קול? פעם אחת היה צריך לעשות, לעבור את הדרך הזאת.
נקודת המבטא של רבי אליעזר, אין לנו שום טענות כלפיו.
מה?
כי הוא חושב ש, כמו שאמרנו מקודם, הוא חושב שהם שוברים את כללי המשחק בזה שהם...
בסדר, נכון. אין שום טענות לפה, אבל הוא מסוכן. לכן נידו אותו בלוד. זה לא עונש, זה פשוט התגוננות, כן? הטענה בסופו של דבר, כן, אז המצב פה שבית שמאי אומרים שהולכים אחרי רוב החוכמה, בית הלל אומרים שהולכים אחרי רוב המניין, זה אנטי פרדוקס, זה לא פרדוקס. כי בעצם ההלכה יכולה להיות כמו בית הלל וזה יהיה עקבי, ויכולה להיות כמו בית שמאי וגם זה יהיה עקבי. זה מקביל לאנטי פרדוקס. בכל מקרה, לענייננו אין דרך להכריע. גם בפרדוקס וגם באנטי פרדוקס אין דרך להכריע. בפרדוקס אין שום הכרעה, ובאנטי פרדוקס יש שתי הכרעות אפשריות, שתי אין שקולות. בכל מקרה אין דרך להכריע. מה עושים? יוצאת בת קול. זה הטירוס לקושיית התוספות. יוצאת בת קול בגלל שפה לא, לא רלוונטי הכלל הזה שלא בשמיים. אוקיי? טוב, אז אנחנו מבינים למה יצאה פה בת קול. עכשיו, כן?
אם בית שמאי אומרים שהלכה כבית הלל, ובית הלל אומרים שהלכה כבית שמאי, ואז הייתה יוצאת בת קול, היא לא יכלה להגיד אלו בעלות.
גם פה השאלה איך היא יכולה להגיד שאלו ולדיבר אלוהים חיים. אתה צריך להבין מה המשמעות של המשפט אלו ולדיבר אלוהים חיים. כי סוף סוף פסקו הלכה כבית הלל. וזה אני אגיע עוד מעט. אחרי שנבין מה המשפט הזה אומר, אפשר לנסות ולחשוב האם זה היה יכול לצאת גם במצב הזה. אז זאת המחלוקת, ועכשיו היה צריך בת קול להכריע. מה אומרת הבת קול? בת קול אומרת אלו ולדיבר אלוהים חיים אין, והלכה כבית הלל. על פניו, זה תרתי דסתרי. אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין, פירושו ששניהם צודקים. כן, כמו אשתו של השופט. ואחרי זה הלכה כבית הלל, אז מה, בית הלל צודקים. אז תחליט. מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים אין והלכה כבית הלל? מעבר לשאלה איך יכול להיות ששני הצדדים צודקים, זאת שאלה של אשתו של השופט. ואני אומר, מעבר לזה, יש פה גם סתירה פנימית בתוך הדברי הבת קול. כי גם אם נניח ששניהם צודקים, אנחנו פלורליסטים, שניהם צודקים. אז למה הלכה כבית הלל? זאת אומרת שהלכה כבית הלל, כנראה שבית הלל צודקים. אז למה שניהם?
אני רוצה לשפוט המעגל הזה,
אבל.
אלא?
או, אז אתה בחרת קריאה אחת. אז בוא נראה עכשיו.
אני חייב לקרוא.
אפשרות אחת, עוד רגע נראה. יש בעצם שתי צורות לקרוא את דברי הבת קול. אני אקרא לזה הצורה הפלורליסטית והצורה המוניסטית. הצורה הפלורליסטית, מוניסטית. מוניסטית זה אמת אחת, ופלורליזם זה ריבוי אמיתות. בסדר? אז הצורה הפלורליסטית בעצם אומרת, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה שניהם צודקים. יש ריבוי אמיתות הלכתיות, כולם צודקים. בסדר? לא כולם, אבל יכולים להיות יותר מצודק אחד. ואז כמובן עולה השאלה, אז מה זה והלכה כבית הלל? נכון? אנחנו נגיד, הלכה כבית הלל זה כנראה הכרעה שלא קשורה לאמת. אמת יש ריבוי אמיתות, גם בית הלל צודקים, גם בית שמאי צודקים וגם אשתו של השופט. אז למה הלכה כבית הלל? הלכה כבית הלל, אנחנו צריכים לקבוע איזושהי שורה תחתונה מוסכמת, לא כי היא צודקת, אלא כי הלכה כמו, כי ככה אנחנו קובעים הלכה, כדי שתהיה איזשהו סוג של אחידות, אוקיי? ולכן הבת קול אומרת הלכה כבית הלל. זאת הקריאה הפלורליסטית. הקריאה המוניסטית היא הפוכה, יש רק אמת הלכתית אחת. ואז אני מבין מה זה הלכה כבית הלל, כי הם צודקים, זאת האמת ההלכתית, כך אומרת לי הבת קול. אבל אז עולה השאלה, אז מה המשמעות של אלו ואלו דברי אלוהים חיים? לפי הקריאה הפלורליסטית, הסייפה טעונה הסבר, הלכה כבית הלל. לפי הקריאה המוניסטית, הרישה טעונה הסבר. למה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? בסדר? אז לפי הקריאה הפלורליסטית, והיינו את ההסבר. בעצם הקריאה הזאת אומרת, אין אמת הלכתית אחת. אוקיי? אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה, האמת ההלכתית נמצאת גם אצל בית הלל וגם אצל בית שמש. שניהם זה אמת הלכתית. אבל, הלכה כבית הלל, למה? איך בקריאה פלורליסטית אפשר להבין שהלכה כבית הלל? הלכה כבית הלל לא כי האמת איתם, אלא מסיבות אחרות. רוצים להגיע לשורה התחתונה, אז קובעים הלכה כבית הלל. אוקיי? בקריאה המוניסטית המצב קשה יותר. כי אנחנו אומרים שההלכה כבית הלל, אז כנראה שהאמת היא כבית הלל. אבל אז צריך להבין מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז את הקריאה הפלורליסטית אפשר להבין. קריאה המוניסטית יותר קשה. עוד רגע נגיע לזה.
אלו
ואלו
דברי אלוהים חיים,
מה זה היסטוריה? תכל'ס, זה אמיתי או לא אמיתי הלכה כבית הלל? אוקיי, עכשיו אני עדיין שואל, הלכה כבית הלל כי הם צודקים?
לא.
לא, אז חזרנו לעמדה הפלורליסטית, מה זה משנה היסטוריה או לא היסטוריה? אז חזרנו לעמדה הפלורליסטית, שאין אמת הלכתית אחת, קבעו את ההלכה מסיבה כזו או אחרת כבית הלל, אבל לא בגלל שזאת האמת, כי אין אמת הלכתית אחת. זה הקריאה הפלורליסטית. עכשיו, כשאנחנו קוראים את המשך
דיבר... אתה רואה שהילל אמרה, תראו מה העמה דיבר. היו שאלו אותו שהיא שאלה.
כן.
הוא אומר, אני... אז יש לו מחלוקת בדבר הזה. לכו תראו מה אומר העם. מה אומר רוב העם.
בסדר, אבל תכלס, מה שאומר רוב העם, מה זה אומר? שזאת האמת?
כן.
לא.
ככה הוא קיבל את זה, כי הלכה.
עוד פעם, אם אתה קורא קריאה מוניסטית, אז אולי אתה צודק. אבל אז אני שואל אותך, מה זה אלו ואלו דיבר אלוהים חיים? האם אתה קורא קריאה פלורליסטית, אז רוב העם קבע שזאת האמת. אין אמת אחת אבל. מה זה רוב העם קבע שזאת האמת? מה נפשך? זה לא אכפת לי רוב העם או היסטוריה או מה שלא תכניסו לפה. תחליטו, או שאתם פלורליסטים או שאתם מוניסטים. כל אחת מהתפיסות האלה צריכה לקרוא את כל הסוגיה הזאת. איך קוראים אותה? אז אני אומר, בוא נראה את ההמשך. הגמרא אומרת, וכי מאחר שאלו ואילו, מאחר שאלו ואלו דברי אלוהים חיים מהן, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דברי בית שמאי לדבריהם, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. מה אתם מבינים בהנמקה הזאת? ולכן מה? איך זה נראה? זה נראה כמו הנמקה מוניסטית או פלורליסטית? לכאורה פלורליסטית, נכון? בעצם אני אומר ככה, שניהם צודקים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. הלכה כבית הלל, למה לפי הקריאה הפלורליסטית? מסיבות טכניות כאלה או אחרות, אבל זה לא בגלל שזאת האמת. ועכשיו באה הגמרא ואומרת, אוקיי, כיוון שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, יש ריבוי אמיתות, אז למה באמת זכו בית הלל שתיקבע הלכה כמותם? שזה לא האמת. כיוון שזה לא האמת, כי האמת היא עם בית שמאי ועם בית הלל ביה, גם כן. גם אלה אמת וגם אלה אמת. אז למה באמת קבעו הלכה כמו בית הלל? בגלל שהם היו יהודים טובים, מנומסים, והתנהגו בצורה יפה, וכיבדו את בית שמאי, והכל נהדר. אז נתנו להם פרס על התנהגות טובה, והרווחנו לקח חינוכי. נכון? חינכנו את הציבור שצריך להאזין, להקשיב ולהיות ילדים טובים. ולכן פסקו הלכה כמו בית הלל. לא בגלל שיקול שזאת האמת, אלא בגלל שיקול חינוכי. אז זה הקריאה הפלורליסטית, נכון? זאת אומרת, ההנמקה של הגמרא נראית כמו הנמקה פלורליסטית. זאת אומרת, בעצם לכאורה הגמרא הזאת מובילה אותנו לקריאה הפלורליסטית. אוקיי? מה עושים המוניסטים? טוב, אז יש להם אילן גבוה להתעלות בו, וזה המחבר, יוסף קארו. והוא בספר כללי הגמרא, הוא אומר, מה שכתוב פה, שפסקו הלכה כמותם, בגלל שהם נוחים ועלובים, ושנו דברי בית שמאי, הקדימו דברי בית שמאי לדבריהם, זה, הוא אומר, למה באמת הם פסקו הלכה כמותם? כי הם צודקים. מה זאת אומרת? ושמי ששונה את דברי בית שמאי לפני עמדתו שלו, ורק אחר כך מגבש עמדה, הוא יגיע יותר קרוב לאמת. זאת בעצם הטענה. את המתודולוגיה של בית הלל הייתה כזאת, שלמרות שבית שמאי היו אחד עדי תפי, היו יותר חריפים, אבל המתודולוגיה של בית הלל הייתה כזאת, שלמרות שהם היו פחות מבריקים, יש להם סיכוי יותר גבוה להתקרב לאמת. למה? כי הם שוקלים ברצינות את העמדה של בית שמאי לפני שמגבשים את העמדה שלהם. זאת אומרת, בן אדם מבריק שלא מקשיב לעמדות של מישהו אחר, יסטה מהאמת, למרות שהוא יותר מבריק. ובן אדם שפחות מבריק, אבל שוקל טוב טוב את העמדות השונות, לפני שהוא מגבש עמדה, הוא יגיע יותר קרוב לאמת. ולכן אומר רבי יוסף קארו, שנייה אחת, לכן אומר רבי יוסף קארו, מה שפסקו הלכה כבית הלל זה כי הם צדקו. לא פרס על התנהגות טובה. הם צדקו. זאת אומרת, רבי יוסף קארו קורא את הגמרא הזאת בקריאה מוניסטית. הלכה כבית הלל כי האמת איתם. עכשיו עוד פעם, זה לא בהכרח כך ולא ב-100% כך. אבל אם אני צריך לקבוע הלכה כמו אחד מהבתים, או בית שמאי או בית הלל, הדרך שמקרבת אותי בצורה הכי טובה לאמת, זה לקבוע הלכה כבית הלל. ושהם קרובים יותר לאמת.
מישהו פעם לדבר קודם?
לא הבנתי.
שאומרים שבגלל שבית שמאי דיברו קודם?
לא אומר שהם דיברו קודם. בית הלל שנו את דברי בית שמאי, שקלו אותם, ואז גיבשו עמדה משלהם.
אז מישהו יצא לגבש דעה קודם כדי לדבר?
הם שניהם גם יש להם עמדות. אבל אחרי שיש לך עמדה, אתה מוכן לשקול אותה שוב? לשמוע מישהו אחר שמביע עמדה ונימוקים ולראות? אולי הוא צודק. אז בית שמאי לא היו מוכנים. היה להם עמדה משלהם, היו נעולים עליה, אנחנו הרי כאלה גאונים, מה בית הלל יכולים ללמד אותנו? אז דווקא הגאווה הזאת הייתה באוכריהם, ההברקה, הרבה פעמים, כן, לפום חורפה שבשתה. זאת אומרת, כמה שהבן אדם הוא חריף יותר, כמו שאוסקר ויילד להבדיל אומר, יש דברים כל כך מטומטמים שרק אינטלקטואלים יכולים להגיד אותם. זאת אומרת, זה, כן, זה דברים מעשים שבכל יום, אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה. הדברים הכי מטומטמים שתשמעו עלי אדמות, זה יהיו מאינטלקטואלים. אנשים טיפשים אומרים דברים טיפשיים, אבל לא אומרים דברים לגמרי מטומטמים. אינטלקטואלים לפעמים יכולים להגיד דברים לגמרי מנותקים.
פחות או יותר המנגנון הזה של מה הדיבר, פחות או זה המנגנון הזה.
מה שנקרא חוכמת ההמונים. אני לא מאלה שמאמינים בחוכמת ההמונים.
זה מה שאתה אומר.
בדרך כלל אם ההמון אומר משהו זה כנראה לא נכון.
אבל זה מה שאתה אומר. אני אומר ש... כי היו נוחים יותר, וזה, אז קיבלו
דעתם. לא, לא בגלל שהם המון, לא בגלל שהם היו יותר, להפך. זה שברור שהם היו יותר, אבל לא בגלל שהם היו יותר נפסקה לך כמותם, הרי זה הוויכוח. אלא למרות שהם היו יותר נפסקה לך כמותם, אני הייתי אומר. כן, בדרך כלל הרוב טועה. אלא אם כן הוכח אחרת, בגלל המתודולוגיה שלהם. בגלל שהם היו מוכנים להאזין לבית שמאי, לשקול ברצינות את הנימוקים של בית שמאי, ואז לקבל החלטות. לא בגלל שהם היו הרוב, במתודולוגיה כזאת מביאה אותך יותר לאמת. אתם יודעים, יש... רב שמעון שקופ כותב בהקדמה לשערי יושר, שמי שלא נותן בי אמון, מחזיק ממני, שלא יפתח את הספר. למה? כי הרבה מהדברים שתקראו פה יראו לכם משונים. יש לי חבר טוב שבאמת לא יכול לסבול את שערי יושר, אומר דברים... זה שערי עוקם, הוא קורא לזה. אתה כל עקום שם, הוא טועה טעות מרה, לדעתי זה ספר נפלא. אבל רבי שמעון שקופ מדבר אליו בהקדמה. הוא אומר, מי שלא מעריך אותי כמו שצריך, שלא יפתח את הספר. למה? כי הרבה מהדברים נראים לכם, יראו לכם עקומים במבט ראשון. עכשיו, אני השקעתי בזה הרבה מחשבה, הוא אומר. אם אתם לא מעריכים אותי, ברגע שתחליטו שזה עניין מטומטם, תעזבו את זה ותעברו הלאה. אם אתם מעריכים אותי, אתם תחשבו על זה שוב פעם. תחשבו על זה שוב פעם, ואולי תגלו שבכל זאת יש משהו במה שאני אומר, והוא מוסיף אחרי זה והוא אומר, לא שאני מבקש שתקבלו את כל מה שאני אומר, בגלל שאתם מעריכים אותי, ממש לא. אלא שלא תזרקו את זה במבט ראשון, כי זה נראה לכם לא הגיוני. אם אתם מעריכים מישהו, אתם תשקלו עוד פעם את מה שהוא אומר, ואז יכול להיות שתשנו את דעתכם. אמרתי לתלמידים שלי בירוחם, כמה פעמים אמרתי להם שהמחלוקת שממנה אתם לומדים, זה רק המחלוקת שבה טעיתם, הפסדתם. כי מחלוקת שבה צדקתם, אתם יוצאים עם העמדה שאיתה באתם. דבר שצדקתם, והשני איתה, מה למדתם? לא למדתם מזה כלום. מחלוקת שבה הפסדתם, זה מחלוקת שחשבתם משהו אחד, והתברר שטעיתם, והתברר שהשני צדק. אז זה למדתם. אבל שווה להפסיד במחלוקות, ככה לומדים. אם אתה תמיד מנצח, אתה לא לומד כלום. נא? בבורסה זה משהו אחר. בבורסה זה לא מחלוקות. אבל הטענה בעצם זה שההקשבה לנימוקים, של מישהו אחר, והרבה פעמים זה בגלל שאני מעריך אותו, אחרת אני לא מקשיב, מוסיפה לי אפשרות להגיע לאמת. למרות שאני יכול להיות פחות מבריק, אני אגיע בסיכוי יותר גבוה לאמת, כי אני שוקל ברצינות את העמדה של מישהו אחר. ובית שמאי, כיוון שהם היו מחדדי תפי, החזיקו מעצמם, כנראה שפחות נטו להקשיב לעמדות שהביאו בית הלל. ובית הלל, בגלל שהעריכו את בית שמאי, אז היו שקלו ברצינות את העמדה של בית שמאי, ורק אז גיבשו עמדה משלהם, ואז התהפך הגלגל. דווקא הפחות מבריקים הגיעו יותר קרוב לאמת. יש מגן אברהם, מכירים בסימן קוף נון א' או ו', לא בשולחן ערוך, שכתוב אחרי כן יצא להעסקה, בסוף הלכות תפילת שחרית. שם הסעיף אחד, ואחרי כן יצא להעסקה. זה, אמרת את התפילה, אתה יכול לצאת לעסקים. אז המגן אברהם שם, מביא את כל ההלכות שהוא לא יודע איפה למקם. יש שם המון הלכות כאלה שהוא לא יודע איפה למקם אותן, הוא שם אותן שם. אחת ההלכות זה שמותר לשקר, להגיד דברים שלך בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך. כי איך ידי לקבלו מיני. מותר לך לשקר, להגיד את העמדה שלך, להגיד את זה אמר רב משה פיינשטיין. למרות שזה לא היה ולא נברא. כדי שיקבלו ממך. כי אם אתה אומר, אז לא יקבלו. אבל אם אתה מתלה ברב משה פיינשטיין, רוצה להיחנק, יתעלה באילן גדול. כן, אז, אז, אז יקבלו. אז מותר לך לשקר, להגיד דברים בשמו.
אם אתה בא ואתה... בית מילאים, והוא פחות חכמתי, התחילו להתגלגל עד שהגיעו לסברה של בית שמיים, אז תקבל את בית שמיים באופן קבוע, אבל נגמר סיפור.
לא, אני גם מקבל את בית שמיים באופן קבוע. אני שוקל את דבריהם ברצינות, ואחרי זה מגבש עמדה. עוד רגע, אני אסיים פה עם מגן אברהם, אז יהיה יותר ברור, אני מקבל. אז המגן אברהם אומר, כן, זה גמרא בעצם, שמותר לך לשקר להגיד דברים בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממך. יש סיפור ידוע על רב שלום שבדרון, המגיד הירושלמי הידוע, שהוא אמר פעם שהוא שמע בשם החזון איש, שמותר לשקר להגיד דברים בשם אדם גדול כדי שיקבלו ממך. וגם על זה הוא לא נשבע להם שהחזון איש אמר את זה. אבל זה בעצם זה מגן אברהם, זה לא חזון איש, והמגן אברהם טוען כך. עכשיו, על פניו זה מופרך. יבוא איזה עם הארץ, יחליט שמותר בשבת לברור, כי מה פתאום אסור יהיה לברור בשבת? זה אמר רב משה פיינשטיין. עכשיו אנחנו נקבל ממנו, כי רב משה פיינשטיין אמר, כל זאת, אנחנו נקבל ממנו, וככה כולם יחללו שבת, מותר ככה להכשיל אנשים בשקר, זה הרי לא היה לידע דבר כזה. איך זה יכול להיות? הטענה היא, לדעתי, הפוכה בדיוק. למה מותר לשקר להגיד דברים בשם אדם גדול? רק אם אתה יודע שבן השיח שלך לא מקבל את הדברים, למרות שאמר אותם אדם גדול. אם בן שיח כזה שמקבל דברים כשאתה אומר אותם בשם אדם גדול אוטומטית, ודאי שאסור לשקר לו ולהגיד לו דברים בשם אדם גדול. רק בן שיח כזה שלא יקבל את הדברים, למרות שאמר אותם אדם גדול. אז תשאלו עוד בשביל מה כל השקר, אם הוא לא יקבל גם ככה. התשובה היא בדיוק כמו בית שמאי ובית הלל. אתה אומר נימוקים. עכשיו אתה מרגיש שבן השיח שלך מזלזל בך, הוא אומר לך, זה טמבל, הוא לא מקשיב לך בכלל. הנימוקים טובים לתחושתך, והוא לא משגיח בך, הוא לא מוכן להקשיב לך. את זה אמר רב משה פיינשטיין, אני משקר לו. וברגע שאני משקר לו, משה פיינשטיין אמר את זה, שווה מחשבה נוספת. עכשיו עוד פעם, נראה, אולי בכל זאת יש בזה משהו. בסוף בסוף, הוא יעשה מה שהוא חושב, הוא לא יקבל את מה שאמר רב משה פיינשטיין, סתם כי רב משה פיינשטיין אמר. אבל הוא כן ישקול את זה עוד פעם, כי בחצר הכל אמר את זה מישהו שהוא לא טמבל. כדאי לשקול, גם אם זה נראה לי טיפשי במבט ראשון, כמו שמעון שקור, כן? ולכן אתה משקר את הדברים בשם אדם גדול, כדי שהשני ישקול עוד פעם את העמדה שלך, כי יש לך נימוקים טובים, הוא לא מקשיב לך, אתה רוצה שהוא יקשיב לך. בסוף הוא יקבל את ההחלטות שלו, כי אם הוא מקבל החלטות, למשל, יש, אני קצת פותח את הסוגריים האלה, יש, אתם יודעים שהיה בתחילת המאה ה-20, היה זיוף, מישהו זייף את הירושלמי של קודשים. נכון? תראו על זה, פולמוסים גדולים היו על העניין הזה, יש מיתוסים גדולים על כן, יש איזה מיתוס שאומר שהרוגצ'ובר טען שזה מזויף, כי יש כלל שבירושלמי בכל פרק מופיע חכם שלא הופיע עד אז. וזה לא התקיים שם בירושלמי קודשי, ולכן הוא אומר זה מזויף. כן? לא יודע אם זה נכון או לא, לא יודע אם רוגצ'ובר אמר את זה, לא יודע אם זה נכון בירושלמי או לא נכון. אני נוטה לחשוב שלא, אבל ככה הוא טען. נכתב על זה ספר, נכתב על זה ספר גם על לנסות להוכיח שהדבר הזה מזויף. נשק ליחנדה כתב את הספר, אני חושב, אני לא זוכר. בכל מקרה, השאלה, מה הבעיה? למה כולם באו בטענות אל הזייפן? לכאורה, זה בדיוק מה שאומר המגן אברהם. מותר לשקר, להתעלות באדם גדול, כדי שיקבלו ממני. הזייפן בסך הכל רצה שיקבלו את החידושים שלו על קודשים, אז הוא כתב את זה בתור ירושלמי, היה בחור מוכשר, הוא כתב את זה בתור ירושלמי על קודשים. כן? אבל למה באמת באו אליו בטענות? תשובה פשוטה. כיוון שלגמרא יש סמכות. אם הגמרא אומרת משהו, אני מקבל את זה. אני לא יכול לחלוק על הגמרא. לכן גמרות אסור לזייף. אסור לך לשקר במקום שבו אתה עומד מול מישהו שיקבל אוטומטית אם אתה משקר. מתי מותר לשקר? רק מתי שאתה יודע שמי שעומד מולך ישקול עוד פעם את הנימוקים שאתה מעלה. אבל אחרי זה הוא יקבל את ההחלטות שלו. הוא ישקול את הנימוקים האלה. במקום שבו אתה משקר למישהו שיקבל אוטומטית את מה שאתה אומר, ברור שאסור לשקר. במצב כזה. כן, אז המגן אברהם הזה הוא בהפוך על הפוך. מגן אברהם הזה הוא ראייה לזה שלא צריך לקבל דברים גם אם אדם גדול אומר אותם. מה שאתה צריך זה רק לשקול עוד פעם את דבריו. שטויות הוא לא דיבר. אחרי זה אתה צריך להחליט אם אתה מסכים איתו או לא מסכים איתו. בפה של דבר אתה צריך להחליט. טוב, אני חוזר לענייננו. אז הטענה בסופו של דבר, זה של רבי יוסף קארו, של המחבר, זה יש לו ספר כללי הגמרא. אז שם בספר הזה הוא אומר, שמה שפסקו הלכה כבית הלל, כי האמת הייתה איתם, בגלל שמי ששוקל ברצינות את העמדה של מי שמתנגד לו, ורק אחרי זה מגבש עמדה מי שלא, הוא יותר, בסיכוי יותר גבוה, כולה על האמת. ולכן הלכה כמו בית הלל. בקיצור לענייננו, רבי יוסף קארו קרא את הגמרא הזאת קריאה מוניסטית, לא פלורליסטית. נכון? יוסף קארו בעצם אמר, יש אמת הלכתית אחת. וכשאומרים הלכה כבית הלל, הכוונה שהם צדקו, שהאמת איתם. ואז חוזרת השאלה, טוב, אז איך הוא קרא את הרשע? אז מה זה אילו ואילו דברי אלוהים חיים? יש אמת הלכתית אחת. ובת הקול אמרה שהאמת ההלכתית היא עם בית הלל. אז באיזה מובן בית שמאי הם דברי אלוהים חיים? איך הקורא המוניסטי קורא את הרשע של הבת קול? אמרנו שהפלורליזם מסתבך עם הסיפה, והמוניזם מסתבך עם הרשע. אוקיי? איך להבין את זה? כדי להבין את העניין הזה, אני אעשה הקדמה מושגית. אני בדרך כלל, אני דיברתי על זה כבר כמה פעמים, בדרך כלל אני מציג את זה דרך מייסה שאויו. מייסה שאויו, מעשה שהיה. כן. כשגרתי בירוחם, מייסה זה השם הפרטי והשאויו זה השם משפחה. כשגרתי בירוחם, הייתי שם בקהילה החרדית, וביקשו ממני, היה שם קבוצה שנסעה כל יום אחרי הצהריים להתפלל מנחה וערבית במדרשת שדה בוקר. זו שלוחה של בן גוריון ליד שדה בוקר, ליד הקיבוץ. היה שם בית כנסת חדש, בספרה, הקים שם איזה בית כנסת מפואר מאוד, לא היה אף אחד שהתפלל שם כי כולם שם חילונים. היה שם איזה בחור מסורתי, הרופא שם היה מסורתי והאחראי משק. מליאה מסורתי. בין אנשי הסגל שם האקדמי, אף אחד לא היה לא מסורתי ולא דתי. עוד מעט תבינו למה. וכשבאו הקבוצה, אז שני המסורתיים האלה ביקשו מהחבר'ה בירוחם, ארגנו להם מסעה, וביקשו מהם לבוא להתפלל שם מלכה ערבית, ולתת איזה שיעור בין מלכה לערבית או משהו כזה. באיזשהו שלב החבר'ה שם במדרשה בשדה בוקר, איבדו את הצפון, יצאו למאבק ציבורי, הולכים הדתה ולהמיר את דתנו ולכפות עלינו כפייה דתית, לסגור לנו רחובות בשבת וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז זה היה, ויצאו עם זה, זה הגיע לעיתונות, והיה על זה סיפורים ותביעות משפטיות וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אז ביקשו ממני החבר'ה בירוחם ללכת לדבר עם עם הקבוצה הזאת. פשוט להגיע לאיזשהו הסכם עמק השווה, קצת לפוגג את ה... לא, אין קבוצה דתית. כולם חילונים שם. היו שני מסורתיים שרצו את השיעורים האלה.
קבוצה שמגבש אותם במניין.
הקבוצה באה מירוחם. בשדה בוקר לא היו דתיים. אז בקיצור, אז החבר'ה מירוחם ביקשו ממני ללכת לדבר איתם, אז במפגש הראשון דיברתי עם הוועד שלהם, שלא היה עם מי לדבר, הם באו רק להציב את האולטימטום, וללכת הביתה, לא היה עם מי לדבר. אבל אחרי שבועיים, איכשהו הגיע פנייה, אני כבר לא זוכר אפילו את הפרטים, הגיע איזה פנייה מהציבור, שדה בוקר, רוצים לדבר, כן. אז זה דווקא היה נחמד, היה מעניין, בנושא שבת אחד נפגשנו, והתחלנו לדבר כזה. אז האנשים שם אמרו, תראה, אנחנו לא באים אליכם לשכנע אתכם להדליק נרות שבת וכל מיני דברים כאלה. אז תעזבו אותנו במנוחה, אבל תבואו אלינו, יש פלורליזם, אנחנו כל אחד וצדיק באמונתו יחיה, או פחות צדיק, לא משנה, כל אחד יחיה איך שהוא מבין, נער הנער הוא פשטה. מה אתם באים להציק לנו? אז שאלתי אותם, למה באמת אתם לא באים? שכנע אותי לא להדליק נרות שבת. למה אתם לא באים? ואז התחילו כל מיני, עלו שמה סט כזה של תשובות, באיזשהו שלב נפל לי האסימון שאת כל התשובות האלה פסלתי, לדעתי, מאותו טעם עצמו. זאת אומרת, איכשהו, יש משהו מובנה, זאת שאלה שלא יכולה להיות עליה תשובה. הבנתי זה תוך כדי הדיון, כי כל תשובה שהם העלו, אני דחיתי באותה צורה. אז בואו אני אראה לכם כמה דוגמאות. אז יש כאלה שאמרו, למה שנבוא אליך? מה אכפת לי? תדליק נרות שבת, תעשה מה שאתה רוצה. אין בזה שום בעיה. אמרתי, בסדר, אז מה הטענה אליי? אני חושב שאתם צריכים להתפלל, ואכן אני בא לשכנע אתכם להתפלל. אתם לא חושבים שאני לא צריך להדליק נרות שבת, אז אתם לא באים לשכנע אותי לא להדליק נרות שבת. מה ההשוואה בין זה לזה? אז מישהו אחר אמר לי, בסדר, אני חושב שאתה מדבר שטויות עם ההדלקת נרות שבת. מה אכפת לי? תעשה מה שאתה רוצה, לא אכפת לי ממך. בסדר, מה הטענה אליי? לי כן אכפת ממך. אני רוצה שאתה תעשה את הדברים הנכונים. אז זה רבותה שלא אכפת לך ממני. לי אכפת ממך, אז אני חושב שזה הרבה יותר ראוי להערכה, מאשר מישהו שלא אכפת לו מהשני. אתה בא אליי בטענות מוסריות, כדי שגם לי לא יהיה אכפת ממך, כמו שלך לא אכפת ממני. זו טענה מוסרית. אני מניח, כן, אבל מישהו אחר אמר לי, תראה, אין טעם לבוא, כי לא תשתכנע בין כה וכה, הרי אתה נעול, כאילו שהוא פתוח גדול, הוא משתכנע מאוד מהחברה שמגיע, שמה להתפלל. אבל הוא אומר לי, אתה לא תשתכנע, אתה נעול, אז מה הטעם? אתה יהיה בסדר גמור, אז מה הטענה? אני חושב שאני אצליח לשכנע אותך, לכן אני בא אליך. אז אתה לא מבזבז את זמנך, כי אתה לא תצליח לשכנע אותי. אז מה הטענה שלך? אתם צוחקים, אבל זה דיון אמיתי. יש לכם תשובה אמיתית? לא, הם לא צחקו, וגם אני לא צחקתי. זה דיון אמיתי. אני באמת חושב שהטענות שלהם לא מחזיקות מים. זה לא בדיחה. לא יודע, אתם צוחקים, אבל אין פה שום דבר מצחיק. זה דיון ענייני. אני באמת חושב שכל הטענות האלה הן טענות לא ענייניות. מישהו אחד אמר לי, אין לי כוח לכפות עליך, או מישהו אחר אומר, לא אצליח לשכנע אותך, מישהו אחר אומר, לא אכפת לי ממך, מישהו אחר אומר לי, מה אכפת לי, תדליק נרות שבת, לא תדליק, אין בזה שום בעיה, אין פה אמת ושקר, תעשה מה שאתה רוצה. אז אני חושב שיש אמת ושקר, אני חושב שמה שאתה עושה לא נכון. אין בסיס, אתה אומר לי, אתה לא בא אליי, לכן למה אתה בא אליי בטענות, למה אני בא אליך? אבל כל הנימוקים שאתה מעלה, למה אתה לא בא אליי, לא קיימים אצלי. אני בא אליך כי אני חושב שכל הנימוקים האלה לא קיימים. אני כן חושב שאתה טועה, אני כן חושב שאני יכול להשפיע עליך, אני כן חושב, כן אכפת לי ממך. קיצור, כל מה שאתה מעלה כסיבות לא לבוא, לא קיים, מבחינתי. אז מה הטענה שאם אתה לא בא אליי, אני לא אבוא אליך? בסוגריים, אני רק אוסיף, העובדה, הטענה, למה אתה בא אליי לשכנע אותי, בכלל טענה מופרכת. הטענה של סובלנות ופלואליזם היא בשאלה של כפייה. אם אני בא לכפות עליך, אתה יכול לטעון, זה לא בסדר, מה אתה כופה עליי? אז שאני בא לשכנע אותך, אתה אדם מבוגר, אתה לא ילד. אני בא לשכנע אותך, או שתשתכנע, או שלא תשתכנע. לא רוצה, אל תבוא להקשיב. אין בעיה. כל בסדר. מה לא סובלני בלבוא ולנסות לשכנע מישהו שהוא טועה? הפוך. אם אני רואה מישהו שטועה, ודאי שאני צריך לנסות לשכנע אותו. איזה מין טענה זאת? יש איזושהי תחושה כזאת, שאם אני בא לנסות לשכנע מישהו בזה שאני צודק או שהוא טועה, אני לא בסדר. מה לא בסדר בזה? אני חושב שאני צודק ושאתה טועה, הדבר הכי בסדר שיש, זה לנסות לשכנע אותך. אם הייתי בא וקופה, אני מבין את הטענה, מה אתה קופה? זה לא בסדר לכפות. זה לשכנע. אבל אני בא לנסות לשכנע, וזה לא בסדר. למה זה לא בסדר? מה לא בסדר? מה אתם ילדים קטנים? כולם היו פרופסורים שם אגב. באים אליהם אברכים שלא גמרו כיתה ב', והם פרופסורים, ופחד נוראי, אולי ישכנעו אותנו. זה הזוי. עכשיו, הטענה, אף אחד לא עמד לעבור שם דירה וזור שם ברחובות, לא היה שם דתי אחד בכל האזור. איזה חרדי יעבור למקום כזה? ולא היה שם דתי אחד, למה? אמרתי להם, תגידו, אם אני רוצה לבוא להיות איש סגל בבן גוריון, כן? אתם תקבלו אותי? אני רוצה להיות איש סגל בבן גוריון, ולגור במדרשה שם כסגל. זה הרי לא מקום פרטי שלכם, זה האוניברסיטה, זה מקום ציבורי. בוודאי, זו שאלה, אם תעבור את הקריטריונים, אמרתי להם, קדחת. אף דתי לא עבר את הקריטריונים, אין פה דתי אחד, בכל המדרשה. יש שם עשרות, מאות אנשי סגל, אין דתי אחד. במקרה אף אחד לא עמד בקריטריונים. אין שם דתי אחד בגלל מה שאתם אומרים עכשיו, ושאתם לא סובלניים. ואתם באים אליי בטענות שאני לא סובלני. עכשיו, הבעיה היא, מה שעומד מאחורי זה, מעבר לסיפור, מה שעומד מאחורי זה היא שאלה עיונית קשה. אז בעצם למה להיות סובלן? כשאני אומר, מה זה סובלן? סובלן פירושו, אני בעצם רואה שאתה נוהג באופן שאני חושב שהוא לא נכון. ואני, יש לי עמדה משלי, אני חושב מה נכון, מה שאתה עושה הוא לא נכון. הסובלנות בעצם דורשת ממני לקבל את זה שאתה מתנהג באופן שהוא לא נכון. עכשיו אני שואל, למה שאני אקבל את זה? נגיד, אני אמרתי להם, בוא עזבו, לא לדבר על השאלה למה לי לבוא לשכנע אתכם. זה אני לא מוכן לדון בכלל. מה זאת אומרת? אתם לא רוצים, אל תקשיבו. למה שאני לא אשכנע אתכם? אני רוצה לכפות עליכם. תסבירו לי למה שאני לא אכפה עליכם. בוא נדבר על זה. זה השאלה של הסובלנות. למה לא לכפות? עכשיו חזרו כל הטיעונים. למה לא לכפות? אנחנו לא כופים עליך. אני שואל, למה אתם לא כופים עליי? לא כופים עליך כי לא נצליח. אתה במקום אחר, לא תשמע לנו. אז זה לא סיבה לא לכפות. זה סיבה רק לא לבזבז את הזמן. אבל אם היית מצליח, כן היית כופה. נכון? אומר, לא, לא אכפת לי ממך. תודה רבה. זה גם לא רבות המוסרית. אומר, טוב, כל אחד והאמת שלו, אני פלורליסט. טוב, אם אתה פלורליסט, אז בטח שלא תכפה. למה שתכפה? אם אני צודק כמוך, למה לכפות עליי? אבל אני לא פלורליסט. אני חושב שאתה טועה ושאני צודק. אז למה, אז מה, אז מה, אתם מבינים? כל הדיון חוזר על עצמו עכשיו גם בקשר לשאלה, האם לכפות? לא רק בשאלה, האם לשכנע. אבל באמת השאלה פה היא שאלה קשה. כי אני שואל את עצמי, גם אני מחזיק מעצמי סובלן. אני מאמין בערך הסובלנות. ואז שאלתי את עצמי, רגע, בעצם פה משהו לא מסתדר לי. כי גם אני מאמין בערך הסובלנות. אבל השאלה היא, למה להיות סובלן? אם אתה חושב שאתה צודק והשני טועה. אני אומר, מה תגיד, שהטעות שלו לא מזיקה? אין בעיה, אם זה לא מזיק, אז לא באמת טעות, זה לא מעניין, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא נקרא סובלנות. סובלנות זה כאשר יש נזק מהטעות הזאת. כאשר זה פוגע בי, כאשר אכפת לי ממך, כאשר אני לא מפחד ממך, כאשר יש לי סיכוי להשפיע עליך. כל זה מתקיים, כי אם אחד מהדברים האלה לא מתקיים, אז ברור שאני לא אלך להשפיע, אבל לא בגלל שאני סובלן, אבל שאין טעם. נכון? אז בעצם יוצא ככה. יוצא שאם אני סובלן, אז אני א', צריך להאמין שמה שאתה עושה שגוי, ומה שאני עושה הוא אמת, כי אם אני לא חושב שמה שאתה עושה שגוי, אז זה לא סובלנות, שאני מאפשר לך לעשות מה שאתה רוצה, נכון? בשביל שאני אהיה סובלן, אסור לי להיות פלורליסט. מי שפלורליסט לא יכול להיות סובלן. מי שפלורליסט, זאת אומרת, מי שחושב שיש ריבוי אמיתות, מי שחושב שאני צודק כמו שאתה צודק, אין פה צודק וטועה, לא יכול להיות סובלן. כי סובלן פירושו שאני סובל, מוכן לסבול משהו שבעיניי הוא לא נכון. אבל אם אין שום דבר שבעיניי הוא לא נכון, אם אני פלורליסט, אני לא יכול להיות סובלן. המילים סובלנות ופלורליזם הרבה פעמים נתפסות כמילים נרדפות. אבל זה הפוך, לא רק שזה לא נרדף. זה פשוט 180 מעלות הפוך. סובלן לא יכול להיות פלורליסט, ופלורליסט לא יכול להיות סובלן. לא יכול להיות. כי אם אתה פלורליסט, אז זה אומר שאתה חושב שהוא צודק כמוך. אם הוא צודק כמוך, אז מה הסובלנות לתת לו להתנהל כמו שהוא מתנהל? בסדר? כי הוא צודק, אז מה הבעיה? צודק כמוך. בשביל שאתה תקבל קרדיט מוסרי על היותך סובלן, אתה צריך לא להיות פלורליסט, אתה צריך להיות מוניסט.
מי אמר עכשיו, מה שאתה אומר זה נכון?
כלומר?
מי אמר שמה שאתה, הדעה שאתה באת...
זה מה שאני חושב. אולי אני לא צודק, אבל זה מה שאני... בסדר גמור, אז מה? ולכן מה? ולכן מה? אני חושב שאני צודק, והוא טועה. אז
הוא ישכנע אותך.
אין בעיה, שישכנע אותי. אם הוא ישכנע אותי, אני אחשוב אחרת, הכל בסדר. הכל עוד הוא לא שכנע אותי, אז זה מה שאני חושב. ואם אני חושב ככה, אם מי שחושב אחרת, טועה.
אתה מסכים לשאול, לא מתחילים
הבת קול הזאת לדעתי לא תצליח, כך שזה לא חבל לדון בפרשנות הזאת. לא, זה לא מצליח גם עד עכשיו, ואחרי המלחמה עוד פחות. אבל זה לא משנה, זה דיון אחר. אני לא מסכים, אבל זה לא משנה, אני לא רוצה להיכנס לעניינים. אז הנקודה היא שבסופו של דבר, אם אני מקבל את ערך הסובלנות, אז שימו לב מה אני מקבל. כשאני סובלן כלפי מישהו אחר, צריכים להתקיים כמה תנאים. כל התנאים האלה צריכים להתקיים. אם אחד מהם לא מתקיים, אני לא סובלן. א', אני צריך להיות מוניסט. אסור שאני אהיה פלורליסט. אתה צריך להאמין שאני צודק ושאני טועה. אחרת זה לא סובלנות. אם הוא צודק כמוני, אז מה הסובלנות בלתת לו לעשות מה שהוא רוצה? אוקיי? אני צריך להאמין שאני צודק והוא טועה. אני צריך להאמין שהטעות שלו מזיקה. כי אם הטעות שלו לא מזיקה, שעשה מה שהוא רוצה. מה? משמע אני צריך להתערב לו בחיים. הטעות שלו מזיקה, לעצמו, לאחרים, לי, לא משנה. דבר שלישי, צריך להיות אכפת לי ממנו, כי אם לא אכפת לי ממנו זה לא סובלנות, אני לא מתערב סתם כי לא אכפת לי. סובלנות זה ערך מוסרי, זאת אומרת, מגיע לי קרדיט אם אני סובלן. אם אני לא אכפת לי, זה לא מגיע לי קרדיט מוסרי. אבל צריך שהוא יהיה טועה בעיניי, צריך שהטעות שלו תזיק, צריך שאתה, ש, 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 ש... שיכפת לי ממנו, צריך שהמעורבות שלי יכולה להצליח. אם המעורבות שלי לא תצליח, אז בואו, אין טעם לבזבז זמן, זה לא יצליח, נכון? הכל צריך להתקיים. אז עכשיו אני, לא, אני גם לא מפחד שהוא יחזור ויעשה לי את אותו דבר, כי אם אני עושה זה מתוך פחד, שוב פעם זה לא סובלנות, נכון? אז עכשיו תגידו, אני רואה מישהו שבעיניי הוא טועה, יש לי אפשרות להשפיע עליו, אכפת לי ממנו, הטעות שלו מזיקה, ואני לא מפחד משום דבר שהוא יעשה לי. אז למה לא להתערב לכל הרוחות?
לא צריך גם דעות מזיקה וגם
אכפת
לי, אחד מהם מספיק.
מה? מה זאת אומרת?
צריך מניעה...
אם הטעות לא מזיקה, אז גם אם אכפת לי ממנו שיעשה מה שהוא רוצה, זה לא מזיק.
בשבילו, זה לא מזיק ל...
לא, לא מזיק אני מכוון גם לא, לכן אמרתי. מזיק הכוונה לא, לאחרים, לי, לא משנה, לכולם. אם אין לזה השלכות, אז לא אכפת לי, זה טעות נפקא מינה לקידושי אישה, כן, זה לא... אז תשימו לב, הכל מתקיים, אז למה לא להתערב לכל הרוחות? והוא טועה, הטעות שלו מזיקה, אכפת לי ממנו, יש לי יכולת להשפיע עליו, אין שום דבר שמונע אותי מפחד או משהו כזה, אז למה לא להתערב? יש פה, זה הבעיה העיונית שעולה כאן, הנימוקים שהעליתי הם נימוקים כולם נכונים לדעתי, הטענות שהם העלו אלה לא טענות לטובת סובלנות, ממש לא, ובזה אני חושב שצדקתי לגמרי. השאלה היא, אבל איזה כן טענה יכולה להיות לטובת סובלנות? אז אם מה שהם העלו זה לא, הרי כל תירוץ שאני אעלה, יסבול מאותה בעיה. למה? אם אני אסביר להיות סובלן בגלל טעם X, טוב, אם יש טעם X להיות סובלן, אז ברור שאני לא מתערב, כי יש טעם X, לא להתערב. נכון? הרי כל הנימוקים דחיתי באותה צורה. אז זה יוצא שאפריורי, שום נימוק שתעלה, לא יכול בעצם לבסס סובלנות. כי ברגע שיהיה נימוק שיצדיק את זה, אז זאת כבר לא תהיה סובלנות. יש פה איזה פלונטר עיוני שדורש הסבר, לא, מעבר לוויכוחים שהיו קודם, זה בעיניי, אני חושב שצדקתי. מה, לא הבנתי? אז אין ערך של סובלנות. ואני טוען ש... זה סתם מילים. יש ערך של סובלנות? יש ערך של סובלנות? אני שואל, יש ערך של סובלנות? יש ערך של סובלנות? מהו? כל מה שאמרתי זה מילים. תגיד לי מהו? מה צריך לעשות בן אדם כדי לחשב סובלן? אני רואה מישהו שטועה. אני יכול להשפיע עליו, יש לי בכוחי להשפיע עליו, הטעות שלו מזיקה ואכפת לי ממנו. עכשיו תסביר לי, אני לא מתערב או כן מתערב? לא מתערב, למה? מה זה הערך הכללי? אני שואל, כל הנימוקים לא להתערב, ברגע שאתה מבין נימוקים, אז זה כבר לא סובלנות. זה לא עוזר לי המילים האלה של הערך הכללי, אתה צריך להסביר לי, הסבר קונקרטי, למה לא להתערב? הוא לא רוצה, אז מה? בטח שהוא לא רוצה. למה שאני אכבד את הרצון שלו? הוא טועה ואכפת לי ממנו, הוא מזיק לעצמו, לאחרים, לי, לא משנה. למה שאני אכבד את זה? זה כמו בדמוקרטיה, זה מילון אנגלי-אנגלי, אז אני אשאל גם על הדמוקרטיה. אתה יודע מה ההבדל במילון אנגלי-אנגלי למילון אנגלי-עברי? מילון אנגלי-עברי, יש לך מילה שאתה לא מבין, מסבירים לך את זה עם כמה מילים שאתה כן מבין. מילון אנגלי-אנגלי, יש לך מילה אחת שאתה לא מבין, מסבירים לך את זה עם 10 מילים שאותם אתה עוד פחות מבין. זה שאתה אומר לי, זה כמו בדמוקרטיה, אתה רק אומר לי, אוקיי, אז גם בדמוקרטיה אני לא מבין. לא מה עושים את זה. מה זה עוזר לי? זה כמו שאומרים לי, בוא נסביר את אלו ואלו אלוהים חיים בתורת הקוונטים. יש לי הסבר, תורת הקוונטים. גם תורת הקוונטים אני לא מבין, אז מה זה עוזר לי להסביר עם זה את אלו ואלו?
יש איך
שלא טוב. אני חושב שהמוצא היחידי שאפשרי בעניין הזה, אז אני אומר, מה שיצא בסוף, זה מה שאני מתאר לכם כאן, בזה נשארנו והסיפור נגמר. לא, הם לא שינו, הם לא שלא השתכנעו, הם לא שינו את עמדתם. זה משהו אחר, אני לא בטוח שהם לא השתכנעו, אבל הם לא הסכימו להתפשר על ההתנהלות המעשית. טוב, בכל מקרה, אבל אני חושב שהדיון היה דווקא דיון טוב, כי כן, הייתה הקשבה שם, הייתה... בכל אופן... כן, נכון, בדיוק. אז בקיצור, תראו, אני רוצה, הנקודה החשובה זה מה שמגיע עכשיו, עזבו את כל הסיפורים. הנקודה היא, אז איך בכלל יכולה להיות הנמקה שתבסס התנהגות סובלנית? זו השאלה. האם סובלן הוא בהכרח אידיוט, בקיצור, זאת השאלה. מישהו שפועל בלי נימוקים. כי ברגע שיש לו נימוקים, הוא לא סובלן. אז מה, אז הסובלן הוא בהכרח אידיוט. עכשיו תבינו שכל הערך הוא כזה. כל הערך הוא כזה. הפרדוקס הזה לא קיים רק ביחס לערך הסובלנות, ביחס לכל הערך שלו יהיה. נגיד שאני ענוותן, שואלים אותי, מה זה נקרא הערך של ענווה? זה להתנהג בצניעות, לא להתגאות, כן. אני אומר, אם אין לי במה להתגאות, כן, כמו הקוצקר על סיני, אם אין לי במה להתגאות, אז זה לא ענווה, אין לי במה, נכון? אלא מה יש לי להתגאות? גם יש סיבה להתגאות, נכון? זאת אומרת, אני יכול להביא לכל מיני תוצאות, נו, אז תכלס, הכל קיים, אז למה לא להתגאות?
אתה גאוותן.
אה? אוקיי, אז אני גאוותן, אז מה, אבל למה לא להיות גאוותן? כל ערך, תבינו, כל ערך חשוף לאותה מתקפה. זה בעיה עיונית לגבי כל הערכים כולם. כי ברגע שיש הצדקה להתנהל לפי הערך הזה, אז זאת לא התנהלות ערכית, אתה עושה את זה בגלל השיקול שהסברת למה. נו, אבל אני שואל, מתי מגיע לך קרדיט מוסרי על איך אתה מתנהל? לא מתי אתה עושה את החשבון הנכון של האינטרסים. והתשובה היא, שברגע שההסבר הוא הסבר אינטרסנטי, זה באמת לא יכול לעבוד. הסבר היחידי שיכול לעבוד זה הסבר ערכי, לא אינטרסנטי. זאת אומרת, אם אני עכשיו... מתנהג בסובלנות כלפי מישהו שלדעתי הוא טועה, לא בגלל שיקול אינטרסנטי, כמו, אין לי כוח, אני לא מעניין, לא מעניין אותי, או אני לא יכול להשפיע עליו, או אני לא חושב שהוא טועה, או כל מיני דברים, זה הכל שיקולים אינטרסנטיים, למה לבזבז זמן? אבל אם השיקול שלי הוא לא אינטרסנטי, אלא ערכי, אז מגיע לי קרדיט ערכי על מה שאני עושה. אם אני מתנהג בסובלנות כלפי מישהו שטועה ואכפת לי ממנו, והטעות שלו מזיקה והכל, למה? כי אני מאמין בערך האוטונומיה. כי אני מאמין שבאדם צריך להתנהג כמו שהוא חושב. זה ערך, להתנהג כמו שהוא חושב. אני מכבד את האוטונומיה שלו, אוקיי? עכשיו, ההנמקה הזאת, אי אפשר לבוא אליו ותאמר, טוב, אם אתה עושה את זה, אז זה לא חוכמה, זה לא נקרא סובלנות. לא, כי זאת לא הנמקה אינטרסנטית. אם אני מסביר את זה באינטרסים, אין טעם להתערב, כי זה סתם בזבוז זמן, או כי לא משנה, או כי לא אכפת לי ממנו, זה לא מעניק לך קרדיט מוסרי. אבל אם אני מתנהל כך, בגלל ערך שיש לי, במקרה הזה ערך האוטונומיה נגיד, אז מגיע לי קרדיט מוסרי על ההתנהלות הזאת. אני מוכן לספוג את הנזקים שיש בזה, ואת החוסר האמת שיש בזה והכל. למה? כי אני מאמין שבן אדם צריך להתנהל כמו שהוא חושב. על זה מגיע לי קרדיט מוסרי. זה ההסבר היחידי שיכול להיות לערך הסובלנות.
אתה
רוצה לקרוא
את
זה
בדבר הזה. כמה? אתה בעצם, אתה משכנע אותו במשהו,
זאת אומרת, כולם משתכנעים
בזה,
וזו יהיה
האמת.
למה?
אתה
לוקח
אמת כלשהי, אתה משכנע את כל
הציבור שדיים אתה... לא, לא משכנע כלום, יש אנשים שלא מסכים, עכשיו השאלה אם אני אתנהג אליהם בסובלנות או לא. לא, לא דיברתי על לשכנע. השאלה אם לכפות עליהם. קופין על המצוות, לא? אני צריך לכפות על כולם, לקיים מצוות ולא לעשות איסורים. כן, יש הרבה אנשים שחושבים ככה היום בישראל, לא? מנסים, לא תמיד יכולים, אבל מנסים עד כמה שהם יכולים לכפות. שאלה אם זה נכון או לא נכון. אני מאמין בערך הסבלנות, אני נגד כפייה. גם בהקשר הדתי. נגד כפייה. עכשיו, אבל ההנמקה להתנהלות סובלנית לא יכולה להיות הנמקה אינטרסנטית. כי כל הנמקה אינטרסנטית לא נותנת לך קרדיט מוסרי, לא מגיע לך קרדיט מוסרי אם אתה עושה את זה משיקולים אינטרסנטיים. רק הנמקה ערכית יכולה לתת לך קרדיט, נכון? ההנמקה הערכית להתנהגות סובלנית זה כיבוד האוטונומיה של הזולת. זה הכל. וזה לא אומר לא לשכנע אותו, אגב. ודאי שלא לשכנע אותו. זה לא לשכנע אותו. כדי שיקבל החלטות, אבל בעצמו. ההחלטה שהוא מקבל בסופו של דבר, זה, את זה אני אכבד. אני אעשה לשכנע אותו אם הוא טועה, בזה שהוא טועה. בסדר. בסוף בסוף, אם הוא החליט אחרת ממה שאני חושב, אני אמור לכבד את זה. זה ערך האוטונומיה. ואם אני נוהג כך, אז נדמה לי שמגיע לי קרדיט מוסרי. כי אני נוהג על פי ערך הסובלנות, האוטונומיה, כן, אותו דבר. מה זה אומר? כן, זאת אומרת, כיבוד האוטונומיה של הזולת, זה הבסיס לערך הסובלנות. מה שאנחנו מגלים פה אבל, שימו לב, שערך הסובלנות, סובלנות ופלורליזם זה לא מילים נרדפות, אלא בעצם זה הפכים. למה זה לא מילים נרדפות? יש טיעון נורא בסיסי, שיכול להראות את זה. סובלנות שייכת לעולם המושגי של הערכים. נכון? השדה הסמנטי של המונח סובלנות זה שדה של ערכים. פלורליזם לא קשור לערכים בכלל. אם אתה חושב שיש ריבוי אמיתות, אז זו תפיסה פילוסופית. אתה חושב שיש ריבוי אמיתות. מה זה קשור למוסר? לא קשור למוסר. שאם אתה חושב שיש הרבה אמיתות, אתה חושב שיש אחת. שאלה פילוסופית. הוא חושב שכן, אז מה זה, איך אפשר לזהות סובלנות ופלורליזם? סתם, ברמה המושגית, זה שייך לשתי קטגוריות שונות לגמרי. איך אפשר לזהות את שני הדברים? עכשיו, אני אומר, יותר מזה, לא רק שאי אפשר לזהות אותם, הם בעצם הפכים. אם ברמה הפילוסופית אתה פלורליסט, אז ברמה המוסרית אתה לא יכול להיות סובלן. אם אתה חושב שהשני צודק כמוך, אז זה שאתה לא כופה עליו, ברור שאתה לא כופה עליו, כי הוא לא טועה בעיניך. איזה קרדיט מגיע לך על זה שאתה לא כופה עליו? ברגע שאתה פלורליסט, זה מייתר את הסובלנות, אין לה מקום, מה הטעם להיות סובלן? מה הטעם להעריך את הסובלנות, לא מה הטעם להיות סובלן? אתה לא סובלן, אתה פשוט חושב שהוא צודק כמוך. כן, במשרד החינוך, כן, יש תמיד את הנושא השנתי שסביבו מחנכים, אז זה תמיד הרי או דמוקרטיה או פלורליזם או סובלנות או איזושהי קומבינציה לינארית שלהם. אין משהו אחר. עכשיו, הטענה שבעצם מציגים את זה כאילו זה אוסף של מילים נרדפות, אבל זה לא. סובלנות ופלורליזם זה מילים הפוכות, לא רק שהן לא נרדפות. זה הפוך לגמרי. פלורליזם, תפיסה פילוסופית, בעיניי מופרכת, אבל תפיסה פילוסופית. סובלנות זה ערך.
פלורליזם מייתר סובלנות.
נכון, נכון.
מייתר את זה,
נכון.
לא קיים.
נכון.
לא שאתה
אכפת אותה או לא אכפת אותה. ברור, אם אתה צודק, אז למה שאני אכפה עליך, ברור. כן. לכן, מי שפלורליסט לא יכול לדרוש קרדיט להיותו פלורליסט. זו תפיסתו הפילוסופית. מה זה, איזה קרדיט מגיע לך על זה? קרדיט מגיע לך על התנהלות מוסרית, על פי ערכים. כן, על ויתור כלשהו, בדיוק. אז זה מגיע לך קרדיט, התפיסה הפילוסופית, אתה כזה והוא כזה, מה זה קשור למוסר? או שאתה חושב שיש אמת אחת, או שאתה לא חושב, בסדר? כל אחד מתפיסתו. ומה... לכן זה בלבול. עכשיו, למה אני עשיתי את כל ההקדמות האלה? אולי עוד משפט בעצם, אני צריך עוד קצת עם ההקדמה הזאת. אז מה בכל זאת ההבדל המעשי בין פלורליזם לבין סובלנות? ברמה הפרקטית זה נראה אותו דבר, נכון? גם הסבלן וגם הפלורליסט לא מתערבים השני בחיים, נכון? הטעמים הם הפוכים. הפלורליסט לא מתערב כי הוא חושב שהשני לא טועה, הוא צודק כמוהו. הסובלן לא מתערב כי הוא מכבד את האוטונומיה שלו. אבל פרקטית בחיים זה נראה דומה מאוד. זאת הסיבה אגב שמערבבים את המושגים. כי ברמה הפרקטית זה נראה דומה מאוד. האם יהיה הבדל ברמה הפרקטית בין שני המושגים האלה? אני אומר שכן. בכמה מישורים. מישור אחד, זה מישור, נקרא לזה ערך הפתיחות, או ההקשבה. אם אתה פלורליסט, אין שום טעם להקשיב לשני. כולם צודקים, כולם טועים, אין דבר כזה אמת. אז מה הטעם להקשיב? זוכרים את בית הלל ובית שמאי, שבית הלל הקדימו דברי בית שמאי לדברי, הקשיבו ואז גיבשו עמדה. את זה אין מה לעשות אם אתה פלורליסט. אם אתה פלורליסט, אז אף אחד לא צודק ואף אחד לא טועה. גם אם תקשיב לו, אתה תהיה צודק וטועה באותה מידה. אין טעם להקשיב. מי שזוכר את תוכניות פה פוליטיקה זכורות לרע, אז אנשים שם...
יש את זה
עוד בערוץ 14 שם. לא יודע. בכל אופן, התוכניות שם מאוד הטריד את האנשים חוסר הנימוס. אנשים לא יקשיבו אחד לשני, וסתם צעקו וסיפרו בדיחות אחד על חשבונו של השני, וכו', כן, זה טומי לפיד ושלי יחימוביץ' שם, ואייכלר, היו שם כל מיני יצורים. אז בכל אופן, אז האנשים אבל לא הבינו מה קרה שם. זה לא היה חוסר נימוס, זה היה פלורליזם. פלורליזם פירושו של דבר, הרי כולנו צודקים. אף אחד לא ישתכנע משום טיעון. לכן, שנייה אחת, לכן כשאתה מגיע לשם, בסדר, תגיד מה שאתה אומר, אני אגיד את מה שאני אומר, אף אחד מאיתנו הרי לא ישתכנע. מה שנשאר לנו זה ספר בדיחות אחד על השני. את לרדת אחד על השני. אין טעם לדיון, כי יש ייאוש מראש מהאפשרות להקשיב ולהשתכנע או לשכנע. אף אחד לא ישתכנע, אם אתה ליכוד, אתה ליכוד, אם אתה מערך, אתה מערך, אף אחד לא ישתכנע, בקיצור, ברקע ישבה תפיסה פלורליסטית. של ריבוי אמיתות, כל אחד והאמת שלו, זאת החלטה שרירותית בעצם, ואתה נעול על זה, ואף אחד לא ישנה את זה. אולי בהיפנוזה. שנייה אחת. כן, כן, זה קורה בהרבה הקשרים. ואז מה שקורה, זה בעצם, מה שנשאר לך הרי להעלות טיעונים ולהתווכח זה לא רלוונטי, כי אף אחד לא ישתכנע מזה, זאת ההנחה. אז מה שנשאר לך זה לרדת עליו. נספר עליו בדיחות, לרדת על חשבונו. אבל הציבור בין כובחו גם כן, ברגע שאין אמת, אז גם הציבור לא יכול להגיע לאמת.
שגדה,
דעת
את מסתדרת
לי
יותר.
לא, מסתדרת יותר. לך יותר עוד פעם, אז אתה כבר יוצא מהפלורליזם. אם כולם צודקים באותה מידה, כי כולם מקווים הנחות שלהם, אז מה הטעם בדיון? זזים סתם, כי הם זזים כמו שהם ימצאו את הדעה מראש, הם זזים סתם. בתפיסה הפלורליסטית אין אמת. אז אנשים כן זזים או לא זזים, זה לא מעניין, זה הכל שרירותי. זו התפיסה הפלורליסטית בתארתה. ולכן כל מה שנשאר לך זה לרדת אחד על השני. בתפיסה מוניסטית, ואז באמת יכול לדבר איתו, למה אתה לא מקשיב לו, זה לא מנומס. אני שואל, למה אתה לא מקשיב לו, הרי אולי תוכל ללמוד ממנו, זה לא שאלה של נימוס, אל תהיה מנומס. אבל אולי אתה לא צודק, תקשיב לו, כי יכול להיות שהוא ילמד אותך משהו, ויקרב אותך לאמת. זו טענה אחרת מאשר הטענה שאתה לא מנומס. כל מה שבאים בטענות על זה שאתה לא מנומס, הם מניחים פלורליזם. האפשרות היחידה שלך, הסיבה היחידה שלך להקשיב לשני, זה כדי להיות מנומס. אני אומר, לא. כיוון שאני מוניסט, אני חושב שהאמת היא אחת. אבל אני אקשיב לך, כלומר שלא בטוח שהאמת האחת נמצאת אצלי. אני לא החכם הכי גדול, אולי אני טועה. אני רוצה לשמוע נימוקים שונים, כדי בסוף לגבש עמדה שתהיה יותר קרובה לאמת. אז לכן דווקא אם אני מוניסט שחושב שיש אמת אחת, אני דוגל בערך של הקשבה, של פתיחות, כי אני רוצה למקסם את הסיכוי שלי להגיע לאמת הזאת. ואם אני פלורליסט, אין טעם להקשיב. מה יש להקשיב? אין אמת בין כובח ואין דרך להתקרב אליה. אז מה זה משנה? אז יוצא שיש הבדל אחד, הבדל אחד פרקטי, בין פלורליסט לבין סובלן, מוניסט סובלן. סובלן הוא תמיד מוניסט. הבדל בין פלורליסט לבין מוניסט סובלן, זה השאלה אם אתה מוכן להקשיב. ואם אתה עושה את זה רק בגלל הנימוס, או שאתה באמת מקשיב כדי ללמוד ואולי לשנות את דעתך. הבדל שני, זה ההבדל של, אני קורא לזה, של הרדיוס. פלורליסט מהותי בעצם אמור להתייחס באותו שוויון נפש לכל עמדה שלא תהיה, רחוקה ככל שתהיה. כי כולם שותקים באותה מידה. מידה. כן, אין גבול שעד אליו אני פלורליסט ומשם אני לא פלורליסט. בסובלנות זה לא כך. סובלנות, הרי בעצם אני חושב שאתה טועה, והטעות שלך מזיקה, ויש לי יכולת להשפיע. אבל אני מכבד, לא, אני לא מדבר על פתיחות, אני מדבר עכשיו על כפייה. אבל אני מכבד את האוטונומיה שלך. אתה צריך להתנהג כמו, בסדר, אבל יכול שיש מחיר לזה. לא בכל מחיר. אני מכבד את האוטונומיה של הבן שלי לעשות דברים שאני לא מסכים איתם. אבל אם הוא הולך להתמכר לסמים, אני לא בטוח שאני אכבד את האוטונומיה שלו. לא בכל מחיר. זאת אומרת, ברגע שהחוסר המעורבות שלי הוא תוצאה של מתח כלשהו, בין האמת לבין כיבוד האוטונומיה של הזולת, האמת והנזק של מי שלא הולך עם האמת, לבין כיבוד האוטונומיה של הזולת, יש פה מתח מסוים. לא בטוח שבכל מחיר אני עדיין לא אתערב. הפלורליסט בכל מחיר לא יתערב, כי אין מחירים. זאת אומרת, כולם צודקים באותה מידה. זאת אומרת, הקיומו של רדיוס, של סובלנות, הוא עוד מדד שמבחין בין סובלן לבין פלורליסט. במישור המעשי, הסובלן לא יהיה סובלן לגבי כל דבר. עד גבול מסוים. כן, עד גבול מסוים, לא לכל מחיר אני אהיה סובלן. הפלורליסט אמור להיות פלורליסט בכל מרחק שלא יהיה. מה קובע את הגבול הזה? אפשר להציע כמה קריטריונים. את הרדיוס, שעד אליו אני סובלן. קריטריון אחד, זה רמת הנזק. אם הנזק מהדעה שלך, שבעיניי היא שגויה, הוא קטסטרופלי, אז אני לא אהיה סובלן. יש גבול למחיר שאותו אני אשלם, גם לעצמך אגב. נזק לעצמך, לא רק נזק לי. אם אני רואה בנאדם שמתאבד, אני לא אכבד את זה סתם ככה. אוקיי? אז לכן הטענה היא שעוצמת הנזק היא קריטריון אחד שקובע את הרדיוס עד כמה אני אהיה סובלן. קריטריון שני זה הדרך שבה גיבשת את עמדתך. יש לך עמדה אחרת משלי. הקשבת למה שאני אומר ולא הסכמת, אני אכבד את זה. לא הקשבת, אתה בכלל לא מוכן ללמוד, לא מוכן לשמוע, לא מוכן לדון, אז אני לא אכבד את זה. היה פעם בירוחם, באו פעם קבוצה, הייתה הצעה שנקראת אמנת כנרת. אמנה לכבוד הדדי בין דתיים וחילוניים, וכל אחד יכבד את עמדתו של... לא, זה לא גביזון מידע, זה משהו אחר. אותה תקופה בערך, אבל זה משהו אחר, כן? איזושהי יוזמה רחבה יותר, ובאה קבוצה ממכון ארטמן שעסקה בזה, של דתיים, חילוניים וכל מיני שעסקו בעניין הזה, ובאו לירוחם ורצו לדבר איתי, ביקשו ממני לדבר איתם. אז אמרתי להם שאני בחיים לא אחתום על האמנה הזאת. בחיים לא. אתה רוצה ממני רשות להישאר בור ועם הארץ? לא נותן לך. אני לא בא לבית, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאתה צודק, אני גם לא זה שאחראי פה במדינה על מה עושה מי ומי יכול לעשות מה. אני לא השליט. אם אתה רוצה את הכבוד שלי או את הלגיטימציה שלי, לא תקבל. מי שיקבל את הלגיטימציה שלי זה מי ששמע את הטיעונים שלי, הקשיב להם בתשומת לב, והגיע למסקנה בסוף שהוא לא מסכים איתי. מצוין. וגם אני צריך להקשיב לו, כמובן. הכל. ואם בסוף הגענו למסקנה שאתה לא מסכים איתי, אני אחתום איתך על כל המנת כבוד שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה רשות להישאר עם הארץ בלי לשאת, בלי לשלם את המחיר, בשביל סובלנות צריך לשלם. בסובלנות יש מחיר. אם אתה רוצה ממני יחס סובלני, אז אני צריך להשתכנע שאתה באמת שקלת את מה שאני אומר, ואתה לא מסכים, יש לנו ויכוח אמיתי. אם אתה לא מוכן לשמוע את מה שאני אומר, אני לא אהיה סובלן כלפיך. אם יבוא איזה ילד שלא חשב רגע אחד, והוא יגיד, לא יודע מה, צריך להרוג את כל היהודים, אני אמור להיות סובלן כלפיו. תשמע רגע, תחשוב, תראה, יש שיקולים כאלה, שיקולים אחרים. לא, למה שאני אכבד עמדה פזיזה כזאת, שאתה לא נסעת במחיר שהיית צריך לשאת כדי לגבש עמדה כזאת. אני מוכן לקבל את זה שאנשים לא מסכימים איתי. אבל בשביל שאני אכבד את זה, הם צריכים לשמוע את הנימוקים שלי, ולהחליט, להגיד לי, תראה, לא שכנעת אותי. או להגיד נימוקים אחרים, לא משנה. וכנ"ל אני, ההפך, גם אני לא מבקש מהם לכבד אותי אם אני לא שומע את הנימוקים שלהם, כמובן. זה שני הכיוונים. אז זה עוד קריטריון. זאת אומרת, מידת הרצינות שהשקעת כדי לגבש את עמדתך, והמחיר של העמדה הזאת, הם אלה שיכולים לקבוע עד איפה תגיע הסובלנות שלי. ולכן, הרבה פעמים כשאומרים, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז למה לא לנוצרים גם? או לפגנים, או אני לא יודע מי, למה לא להתייחס בכבוד לכל דעה? למה רק ביתי לבית שמאי? למה רק בתוך בית המדרש? התשובה היא, בשני הפרמטרים האלה, אולי יש עוד, אבל לפחות שני אלה. אחד מהם זה רמת הנזק, והשני זה האם אתה הקשבת לטיעונים ושקלת אותם ברצינות, והגעת למסקנה שאתה לא מסכים. אם כן, אני אכבד כל עמדה שלך. כל עמדה, כולל פגניות ונוצרות. אבל אתה צריך לשמוע את הנימוקים שלי, ואני אשתכנע שעשית את זה ברצינות והגעת למסקנה אחרת משלי. אז אני אחתום איתך על כל המנה שאתה רוצה. וזה אומר בעצם שיש הבדלים גם ברמה הפרקטית בין סובלנות לבין פלורליזם. ברמה הפרקטית זה בא לידי ביטוי בשני מישורים, או במישור ההקשבה, הפתיחות לדעות אחרות, או במישור של הרדיוס, שיש רדיוס סופי בסובלנות, לפלורליזם לא אמור להיות רדיוס. והרדיוס נקבע לפי שני הפרמטרים האלה, הנזק ומידת הרצינות שגיבשת את העמדה שלך. עכשיו, אם אני רוצה לחזור חזרה לגמרא, אז בעצם אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. שאלנו לפי רבי יוסף קארו, הוא אמר שהוא קרא את הקריאה המוניסטית, נכון? את הגמרא. בעצם אמר, הלכה כבית הלל, כי האמת איתה. אז מה זה אלו ואלו דברי אלוהים חיים? עכשיו, יש אמת אחת, זה קריאה מוניסטית, נכון? הטענה שלי, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים לא מבטא פלורליזם, כמו שאנשים חושבים, אלא מבטא סובלנות. מה זה אומר סובלנות? זה אומר שאם אתה חושב אחרת ממני, זה לא שאתה צודק כמוני. אני צודק, בית הלל, הלכה כמותי, כי האמת איתי. אבל אם בית שמאי הגיעו למסקנה אחרת, והם תלמידי חכמים, והם לא מסכימים איתי, אני אכבד את האוטונומיה שלהם. והנימוקים שלהם, בעיניי, גם הם תורה. לא שהם צודקים, הם לא צודקים. יש אמת אחת. ולכן אלו ואלו דברי אלוהים חיים לא מתפרש, לפי רבי יוסף קארו, לא מתפרש בקריאה הפלורליסטית, שיש ריבוי אמיתות, יש אמת הלכתית אחת. אבל אני מכבד גם את אלה, תלמידי חכמים לפחות, שלא נוהגים לפי האמת ההלכתית, לדעתי הם טועים. אבל אני אכבד את זה בגלל ערך הסובלנות. לא בגלל שהם צודקים כמוני. לכן האלו ואלו מתפרש בצורה, לא בצורה פלורליסטית, אלא בצורה סובלנית. בקריאה המוניסטית של הגמרא, שהלכה כבית הלל זה בגלל שהאמת איתם, אז האלו ואלו לא נקרא בקריאה פלורליסטית, אלא בקריאה סובלנית. זאת הטענה. אוקיי? עכשיו מכאן והלאה, אנחנו נמשיך בפעם הבאה, אני עוד ארצה לפרט את זה יותר. עד כאן.
מה יהיה? מה יהיה?
כן, יש לכם שבוע.